שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
תום, איזה פרק זה עכשיו?
199.
זה אומר ששבוע הבא... רגע, זוכרים את האחד?
אני אשתדל לספרות.
200.
אוקיי.
אז יכול להיות שיהיה משהו מיוחד.
כן, שבוע נעשה את הסרט איש ה-200 רובין וויליאמס, הסרט הכי טוב שרובין וויליאמס משחק בו רובוט. לא, זה אפילו לא הסרט הכי טוב שרובין וויליאמס משחק בו רובוט, כי הוא היה ברובוט, שהוא לא סרט טוב מיוחד, אבל הוא יותר טוב מאיש ה-200.
כן, אז לא נדבר על איש ה-200.
רגע, רובין וויליאמס היה... כן, הוא היה ברובוט.
הוא היה רובוט שם.
הוא היה רובוט
ברובוט. גם אל ברוקס היה שם.
כן, כולם היו רובוטים ברובוט.
זה מפתיע כי זה בדיוק הקונספט של הסרט.
כן, פרק 199. את הפרקים הקודמים, אלו מהם ששרדו את המפץ הגדול, ההפוך. מה זה מפץ? איך אומרים מפץ גדול בהפוך?
The Big Crunch.
The Big Crunch, כן. את קפטן קראנץ', המסקוט גנים, שאני לא בטוח שמופיע בארץ בכלל, הגדול. את הפרקים ששרדו אפשר למצוא בשתי מקומות, אנחנו מעלים אותם ב-iCast, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, ודרך archive.org, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. כל שבוע ביום חמישי, פרק חדש עולה, אפשר למצוא אותו דרך דף הפייסבוק שלנו, חפשו שם.
רגע, רגע, שורה שנייה באמצע.
יפה, כל הכבוד.
זה כתוב לי.
בשביל זה אני משלם לך את הביג בוקס.
היעלים הגדולים, כן. כן. מתחיל גמר לי המקום.
בעיה. יש לנו גם בלוגים שבהם אנחנו מעלים את הפרק הזה, את הפרקים באופן כללי.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק. אתה ב-alilon.net.
אני ב-alilon.net, וגם לא יש עמוד פייסבוק וגם דף. הטוויטר מסתבר.
אחד הבלוגים היחידים ששמם הוא גם כתובת.
אני בטוח שיש
הרבה,
אבל
לא עם הסיומת בדרך כלל.
זה הבלוג היחיד שאני כותב בו ששמו גם הכתובת שלו.
כן.
בעברית. יש בלוג שאני כתוב באנגלית ששמו גם הכתובת שלו.
סט, אני כותב בלוג שהשם שלו הוא לא הכתובת שלו. הכתובת היא משהו אחר לגמרי, פשוט. זה לא מתרגם טוב לאנגלית.
לפני שנעבור לסרט הראשון לשבוע, יש לנו עזרה קבועה שאנחנו נותנים בראש כל פרק.
ובכן, יהיו ספוילרים.
אכן.
אנחנו מדברים פה על שני סרטים, ואנחנו ניכנס לפרטי העלילה די מתקדמים.
למי שאתה יודע מה הסרטים האלה, השם שלהם מופיע בתיאור של הפרק. אז כאילו, טוב, אתם, איפה, מה שאתם מסתכלים עכשיו איפה שהורדתם את זה, תורידו את המבט, ככה, זהו, סטופ, קצת למעלה.
הגעת ל-198, קצת מעל.
כן, זהו, זה השמות של הסרטים. לדוגמה, אנחנו הולכים להתחיל לדבר עכשיו על...
The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them.
It's beautiful. Who would wield it?
Only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. You will train her harder than any Amazon before her. 5 times harder. 10 times harder.
Never let your guard down. You expect the battle to be fair.
Until she is better than even you. But she must never know the truth about what she is.
Wonder Woman.
היה בלתי אפשרי שלא נדבר על הסרט הזה, כי כולם מדברים עליו ואנחנו רוצים להיות פופולריים.
ובגלל זה דיברנו שבוע שעבר על סרט נטפליקס שאף אחד חוץ מאיתנו לא דיבר עליו.
כן.
כן.
שבוע שעבר זה לא עבד, הפעם כן.
בגלל זה דילגנו על X-Men Apocalypse, Batman v Superman, Lego Batman. אני חושב שעשינו את זה רק כדי לגרום, להימנע מלראות כאילו יש לנו איזה anti-DC או משהו כזה.
כן, או למרות ש-X-Men זה לא DC.
לא, צודק, צודק.
אני צריך לומר לך את זה.
תראה, אנחנו מקליטים בבית שלי כרגיל, יש לי מדף קומיקס, יש לי קצת DC קומיקס שם, טיפה.
פה ושם.
פה ושם, בטמן 8.
DC היו טובים לפני עשור כמעט.
בתור חברת קומיקס?
לא.
בתור חברת סרטים?
לא, היה להם את הבירה אפילו.
אוקיי, סרטו...
סרטה
של הבמאית...
מה אתה חזיר שוביניסט?
כן. סרטה של הבמאית פטי ג'נקינס, התסריט כתב הלן היינברג, שהוא בעיקר כותב טלוויזיה, אבל הוא גם כתב כמה קומיקסים, כולל...
אם אני לא טועה, הוא כתב במשך שנה בערך את וונדר וומן.
סדרת הקומיקס, הוא כתב שבעה גיליונות שהתפרסו על פני שנתיים, כי הוא כותב שמתחיל לכתוב משהו, ואז אומר, בטלוויזיה משלמים לי יותר, הוא הולך לטלוויזיה, משאיר את הכותר באוויר, ואז חוזר אחרי כמה זמן, הוא עושה את זה כמה פעמים.
אז הוא הלך לעבוד עם DC שמתכננים שני סרטים עם וונדר וומן השנה?
לא, כרגע הוא לא כותב קומיקס, אז זה בסדר. כאמור, תסריט הלן איינברג, על פי דמות שנוצרה בידי וויליאם מולטון מרסטון.
הבנתי שזה קצת...
ואשתו.
זהו, יש קצת מחלוקת על העניין הזה.
ובאופן רשמי זה הוא, באופן לא רשמי הוא עשה את זה עם אשתו, ועם האישה שגרה איתם ביחד.
זה נחמד, הם עובדים ביחד, זה... אין מתיחות, זה
גם טוב. וגם כן. ובסרט משחקים רגע מבטא לועזי, גל גדו.
גל גדו.
גל גדו.
אתה עושה את זה במבטא שלה, גל גדות.
כן, גל גדות. קריס פיין, רובין רייט, דני יוסטון, דיוויד סוליס, קולין נילסן ואלנה אניה? אניה?
אניה.
אניה, כן.
והייתי מציין, יש גם עוד כמה חבר'ה.
כן. האמת יש מישהו בשם יוג'ין ברייב רוק, שזה אחד מהמקרים שבהם השם האמיתי של השחקן הרבה יותר טוב מהשם שלו בסרט, כי בסרט הוא שחקת שיף.
כן.
ובחיים הייתי קוראים לו...
הוא באמת אינדיאני.
כן, לא, ובחיים הייתי קוראים לו יוג'ין ברייב רוק.
כן.
כן.
אתה סלע אמיץ. יש בסרט גם את, ברגע שאני אמצא את השם שאני אגיד, את לוסי דייביס, שאני לא זיהיתי אותה בסרט, ואז בדקתי והבנתי, היא הייתה במשרד הבריטי. הסדרה המקורית. נראית שם לגמרי אחרת.
אוקיי.
גם נשמעת לגמרי אחרת.
טוב, העלילה.
וונדר וומן. שאני אעשה את זה?
אתה מוזמן לספר לנו על וונדר וומן?
אוקיי, אז וונדר וומן, שבשום שעה בסרט אף אחד לא קורא לה ככה, אגב.
זה אפילו לא מקרה כמו פנטסטיק פור האחרון שבו בסוף הסרט.
אני יודעת איך יקראו לי.
וואו, זה כאילו שאת... כאילו שאת וונדר... קאט לכתוביות.
אז לא, שם וונדר וומן מופיע על הפוסטרים, מופיע בכתוביות הבטיחה, כל זה.
דיינה בשבילך.
אף אחד לא קורא לה ככה.
הנסיכה דיינה.
כן.
כל הבדיחות כבר סופרו, בבקשה תשמור אותם לעצמך אביעד. תשתדל.
אני לא אמרתי לספר שום בדיחה, וגם הדמות שלה נוצרה לפני שדיינה התחתנה עם צ'ארלס והתפרסמה כנסיכה.
אני בטוח שהיסטורית היו נסיכות דיינות אחרות.
אולי.
זה שם לא כזה נדיר.
אולי. דיינה היא... אמזונה, היא הבת של היפוליטה, מלכת האמזונות, שחיות באי...
תמיסקרה?
תמיסקרה, תודה, שנמצא, בוא נגיד, בים התיכון. הגיאוגרפיה בסרט הזה די משובשת.
טכנית באזור יוון נניח?
זהו, הם אומרים שזה אמור להיות ליד טורקיה. הגיאוגרפיה לא כל כך עובדת בסרט הזה, אנחנו נגיע לזה.
איסטנבול, לא קונסטנטינופול.
כן.
They might be giants.
אחלה שיר, למרות שזה לא שלהם במקור. האמזונות חיות בסוג של מבחינתן גן עדן, אין שם גברים, הן כל היום רק נלחמות ומנהלות
דיונים.
את חייהן ודיונים. היפוליטה לא רוצה שדיאנה תהיה לוחמת, למרות שדיאנה מאוד נמשכת לתחום. בסוף, דודה של דיאנה, בטרקאפ. בוא נגיד את זה ככה, בשר תותחים, ככה אני קורא לה, כי ברגע שאתה רואה שיש לה דודה, אתה יודע שהיא תמות מאוד מהר.
דודה שמאמנת אותה בלחימה בניגוד לרצון אימה, כן.
כן.
ג'נרל אנטיופה.
אנטיופה, כן.
אנטיופה, כן.
רובין רייט, בקיצור. אם רובין רייט הייתה מאמנת אותך, אז היית מופתע מזה שזה מה שהיא עושה עם זמנה הפנוי. יום אחד, כשדיאנה כבר גדולה, והלוחמת הטובה ביותר בכל האי, נוחת ליד האי, מתרסקת הלכון ליד האי, סטיב טרבור, שהוא מרגל אמריקאי בשירות בריטניה, שריגל אחרי הגרמנים בזמן אחרת העולם הראשונה באזור טורקיה. כן. הוא... אני... אוקיי, קשה קצת לומר את המשפט הזה בלי צחוק. הוא הראשון שמגיע לאי, שההגנה היחידה שלו היא פשוט שלא רואים אותו.
כן, יש כזה...
ורגע אחריו מגיעים מלא גרמנים.
גרמנים כועסים.
כן.
בניגוד לסוג האחר של גרמנים, כמו...
גרמנים ששורים
לך בסביבה. גרמנים שטועים? לא, גם הם כועסים הרבה.
בוא לא נסתבך עם הגרמנים, הם די כועסים.
מה נראית? מה הגרמנים אי פעם יעשו ליהודים?
אאוץ'.
יש לי את הפריבילג' הזה ואני הולך ללחוץ עליו בכוח.
אני בטוח. סטיב הגיע לשם אחרי שהוא חשף את המזימה הגרמנית של
המדענית,
מדענית. זה לא שלה אפילו, זה של המפקד שלה.
בכל אופן, חלק מהפיקוד הגרמני באירופה,
טורקיה.
נכון, בטורקיה.
זה האוזן.
כן, הם נוסקים. קולונל משמו, והעוזרת המדענית.
לודנדורף.
והמדענית בשירותו שקוראים לה דוקטור פויזן, דמות קומיקס.
זה הכינוי שלה.
כן.
אבל זה גם איך שאנחנו מכירים.
כן, כי היא טובה מאוד בלפתח רעלים. הם פיתחו סוג חדש של גז שיכול להרוג אנשים אפילו דרך החליפה.
כן. העניין שסטיב גילה את זה ולקח את המחברת של דוקטור פויזן איתו, התרסק ליד האיש של האמזונות, הגרמנים בעקבותיו, דיאנה מצילה אותו, המזונות נלחמות בגרמנים, כמעט כולן שורדות את זה חוץ מהדמות היחידה שאתה יודע שהולכת למות,
כן.
דודה של דיאנה, ועכשיו יש להם מרגל אצלן, שלא שמישהי מן יודעת מה זה בדיוק ארצות הברית או מלחמת העולם השנייה או בריטניה או גרמניה.
כי זה מלחמת העולם הראשונה.
הראשונה,
אם היו יודעות מה זה מלחמת העולם השנייה, זה היה מאוד מרשים.
הראשונה.
אתה לא אגלי כשאני טועה, אני לא אגל לך פעמיים.
אני לא אגל לך, אני מראה לך את דרך האמת. זה לא אותו דבר.
ואין לך לסוף.
טוב שאני מצביע וצוחק.
אין לך לסוף, אם לך תראה לי דרך האמת.
זה שם.
לא, זה שביל הזהב.
אחרי חקירה הן מגלות שסטיב אכן מרגם, מספר להם כל הסיפור.
הוא הבחור הטוב.
הוא רוצה לחזור ללונדון, דיאנה מחליטה לחזור איתו, כי היא משוכנעת שמי שאחראי למלחמה הזאת זה ארס. ארס.
כן.
אל המלחמה שהמזונות למעשה נוצרו כדי לעזור לזאוס לשמור את בני אדם במלחמה נגד ארס.
סיפור הבריאה לפי הסרט הזה לפחות, הוא שזהוס יצר את בני האדם, ואריס אל המלחמה בניגוד לשאר האלים מאוד לא אהב את זה, אז הוא גרם לבני האדם לנסות להרוג אחד את השני.
הצליח. די הצליח.
לא את כולם, ואז זהוס יצר כתרופת נגד את האמזונות שהיו אמורות לגשר בין אנשים וליצור שלום ואחווה.
הוא השאיר להם את כותל האלים.
לא, ואריס הרג את שאר האלים. זה משהו שקורה ברקע של הסיפור הזה, כאילו. האלים התקיימו.
זה סיפור לפני השינה.
כן, האלים התקיימו.
ממש.
אריס הרג את כולם, והמזונות נסוגו לאי הבודד שלהם, כשהם יודעות שאחרי שאריס נפצע קשות בקרב עם זהוס, אולי מת, אולי לא, אבל גם אם הוא לא מת זה בסדר, כי הוא השאיר בידיהן את כותל האלים. עכשיו, כותל האלים...
זה סקרי ענק כזה.
אמרנו שיהיה ספוילר, כותל האלים הוא לכאורה החרב שנמצאת בלב מחסן הנשק של האי, שדיאנה לוקחת איתה כאמור לעולם האנושי, אבל בעצם, טוויסט נוראי, מי היה מאמין? זו דיאנה עצמה.
כן.
כאילו, זה, לא, זה לא נרמז בסרט 376 כן. פעמים לפני זה.
מתברר גם שהיא אלה, שזה מוזר כי דיאנה היא מהמיתולוגיה הרומית וזהוס וארס היא מהמיתולוגיה היוונית.
זה גם לא שום גרסה של קומיקס שאני מכיר בשלבים כאילו היא נהיית.
הסרט הזה הצליח להרגיז כנראה מעריצים של פרסי ג'קסון. הוא עד כדי כך מבלבל בין דברים.
לשמה, היא הייתה לפניו. היא הייתה לפניו.
לא, אני מתכוון כי הוא מבלבל בין מיתולוגיות.
בסדר.
בכל אופן, כותל האלים, זו לא החרב, זו דיאנה עצמה.
כן.
היא מחליטה לצאת, היא יוצאת עם סטיב ללונדון כדי שיוכל לדווח על המחברת, והיא רוצה שהוא ייקח אותה לחזית בבלגיה, כדי שהיא תוכל...
כי שם בטוח אריס יהיה, כי זה איפה כן. שהלחימה הכי קטלנית,
כן.
ואז היא תוכל להרוג אותו.
אגב, מלחמת העולם, כן?
כן.
העולם, החזית, זה דבר מאוד ארטילאי במקרה הזה.
איפה שיש הכי הרבה הרוגים כן. בכל רגע נתון.
בינתיים יש דיבורים, יש שיחות שלום, מנסים לסיים את המלחמה ולקבוע את תנאי הקנייה של הגרמנים. לודנדורף לא מסכים לזה, ולכן הוא פשוט... פשוט רוצח אנשים כדי שהוא יוכל להתקדם הלאה ולאף אחד לא אכפת מזה. הוא עד כדי כך הנבל הגנרי שבשלב מסוים הוא והדוקטור משליחים פצצה לתוך חדר מלא קצינים.
רימון גז, כן.
רימון גז. הם סוגרים לכם את הדלת וצוחקים.
ספציפית, הם זורקים רימון גז, הם משאירים מסכה אחת כדי שהם יאבקו עליה, ואז היא אומרת לו, אבל רגע, הגז הזה עובר גם דרך המסכה, הוא כזה אומר, אבל הם לא יודעים את זה. האמת, אני אשכרה צחקתי בקטע.
גם אני, אבל לא מאותה סיבה.
אני לא יודע אם לא התכוונו לזה או לא. זה היה מאוד כזה רגע דיק דסרדלי כזה. זה עוזר כי יש לו שפם פרוסי, אז זה כאילו לגמרי...
שפם פרוסי.
כן. שפם פירי רוסי, או בקיצור פרוסי. למרות שהוא גרמני.
אחרי שהשוויתי אותו לדיק דסטרדלי בביקורת שלי.
זה שייך לדור מסוים שגדל בקצה התקופה לפני הכבלים, כשהיה בערך 14 דרות מצוירות לראות.
היה זה גם בקרטון נטוורק.
אמרתי, קצת לפני. אבל...
אנחנו בלונדון כבר?
לא, כן, אמרנו.
לא, זה מאוד קצר, זה... תשעת יום אחד מ...
לא, כי אנחנו פשוט רוצים לסיים את התיאור עלילה מתישהו אביעד.
לא, אני רציני, לוקח להם יום אחד להגיע ללונדון.
יכול להיות שעבר שבועיים, הסרט לא ממש מפרט.
אין להם צעידה, סטיב היה מת בינתיים.
היא יכולה לדוגדג. הזמן בסרט לא ממש מובהר, כי אם אתה רוצה לחזור אחורה, דיאנה, אנחנו מגלים בספול אחרי זה, נולדה, בהתחלה אומרים לנו, לא, היא פוסלה מחמר ואימא הפיכה בחיים באמצעות קסם של האלים, אבל לא, אנחנו מגלים שהיא בעצם הבת של זאוס, ולכן אלה בעצמה, זה אומר ש... זהוס הוליד אותה טיפה אחרי שאתה יודע, לפני שהמזונות הוגלו, או הגלו את עצמן לאי שלהם, שזה היה לפני אלפי ואלפי שנים, והיא מתבגרת, היא מתבגרת כנראה מאוד לאט, היא הייתה בת חמש כנראה במשך כמה מאות שנים.
היא מתבגרת בניגוד אליהן, שזה מוזר.
לא, עזוב, עזוב, זה כמו...
דיאנה אמורה להיות בת על מוות.
כן.
אבל היא כן מתבגרת. אז
העניין... גם תור כזה.
כן, הסרט לא מתייחס לעניין הזה.
ברוב המיתולוגיות לא מתייחסים.
יכול להיות שהכוונה היא שהיא הייתה היא כאילו כן עוברת תהליך של התבגרות, אבל כן, נראה ששארה המזונות פשוט נשארות באותו גיל והיא כן מתבגרת, פה היא הייתה אמורה לחשוב.
זה לא מפריע לי יותר מדי. בכל אופן, קולונל?
בלודנדורף.
לא, אני מדבר על טרבור.
הוא
קפטן.
הוא סטיב.
לא, הוא קפטן. סטיב בסוף עוזר לה להגיע לחזית באמצעות...
קפטן רק בסטארטרק, לא?
כתוב פה קפטן סטיב טרבור. כאילו, הוא טס במטוס, אז אני מניח שהוא הקפטן של המטוס שלו. הוא עוזר לה להגיע לחזית באמצעות הגרסה שלו להאולינג קומנדורס מסרטי קפטן אמריקה, או מהקומיק של קפטן אמריקה, או מהקומיק של אייג'נס אוף שילד, מה שבא לכם.
סמד.
כן. יש שם צלף אירי. סקוטי?
סקוטי.
סקוטי?
יש לו חצאית והכל.
Yeah, בסדר.
הוא היה בטרנספוטינג, אז כאילו, אין יותר סקוטי מלהיות בטרנספוטינג.
הוא היה בטרנספוטינג 2 גם.
כן.
סרט שביקרנו לאחרונה. אז צלף סקוטי, מבריח אינדיאני, כאילו אינדיאני נייטיב אמריקן.
איפה אתה מוצא אותם? בבלגיה כמובן.
כאילו, די דפקו להם את היכולת לגור בארץ שבה הם נולדו, אז כמו שאומר,
גם בבלגיה זה לא כזה,
וסוחר ממולח ממוצא אלג'יראי, אמור להיות? השחקן אלג'יראי, אני מאמין.
השחקן, כן, צרפתי אלג'יראי, אבל אני חושב שבכוונה לא מתייחסים למוצא המדינה.
אני זוכר אותו בעיקר מכוח המחץ.
וואלה.
הסרט, לא הסדר.
כן, הוא לא היה מצויר פעם.
כן, הוא היה בכוח המחץ, היה לו את המשפט הנהדר. הם מנדים אותנו מפריז לנצח, אחרי שהם הרסו את מגדל אייפל בכוח המחץ. תגובה מובנת, זה התגובה המינימלית הנדרשת. הם עושים הרבה דברים.
אנחנו מדברים על סרט שבו בן אדם פשוט רוצה חדר מלא אנשים וממשיך להתקדם מסוים בדרגות.
כוח המחץ, או אמת גם בכוח המחץ.
גם פה, זה היה עובד יותר טוב אם כוח המחץ היה באמת.
היא מגיעה לחזית, היא מובילה את החיילים האמיצים של בעלי הברית בקרב אש, ואז הם מגלים איפה הגנרל לודנדורף מסתתר, והיא אומרת, אהה, הוא בוודאי אריס, ירוג אותו בקרב, אמרת, רגע, זה היה מהר מדי, ויש עוד חצי שעה לסרט.
כן.
וכזה, הוא לא היה אריס, היה בעצם...
אוקיי, איזו דמות נשארה לנו של שחקן מוכר, שעדיין לא ניצאנו אותו כמעט.
דיוויד תוליס, בתפקיד הבחור האחד בצד הבריטי שמנסה להביא להסכם שלו, אתם מבינים? זה אירוני. כי לכאורה הדמות האנושית שלו, האבטר האנושי שלו, היה אמור להביא להסכם שלום, אבל לא, לא, לא. הוא בעצם אל המלחמה. ועכשיו...
אני לא אגיד את זה הרבה היום, אבל הקטע הזה דווקא היה מגניב. איך שהוא הופיע.
אוקיי, אני אגיד את זה, בדרך כלל אני לא מחבב שפשוט לוקחים שחקן אנושי ומחסים אותו ב-CGI, אבל פה מה שהם עשו זה...
כרגע זאת לא ב-CGI.
לא, לא, לא. אבל דיוויד תוליס. דבר ראשון, יש לנו שוט שלו כאילו, של זיכרון של איך אריס הפצוע כאילו אחרי הקרב עם זאוס. זה פשוט הראש של דיוויד תוליס על גוף משורג שרירים. וזה מצחיק. יש לי הרגשה שדיוויד תוליס לא נראה כמו הפסל של דוד. ודבר שני, גם אחרי שהוא מחליט...
לך תדע.
אני בטוח שלא, אני בטוח שפיימד קרקטר אקטור דיוויד תוליס לא נראה כמו ארנולד שוורצנגר כשארנולד שוורצנגר היה בגיל 30.
כן, זה...
תודה.
תודה לך.
הבקבוק מסכים איתי. אבל מה שאפילו יותר מגוחך זה שהוא עוטה את שריון הקרב שלו.
למה זה קורה כל כך הרבה עכשיו?
לא, לא.
זה, אוקיי, אני אגיד, ב-2016 הייתה לנו קרן ענקית לשמיים, שזה מה שכל הנבלים עושים, עכשיו הם כולם מתכסים בשריון. מה נסגר?
לא, אבל זה עניין, אבל במקום פשוט להסיר את כל הפנים שלו, כדי שהוא יראה דרמטי ומאיים, הם נותנים לו לשמור על הפנים והשפם של דיוויד תוליס. דיוויד תוליס לא...
אתה לא יכול לחוס על שפם כזה.
הוא לא מאיים בצורה הזאת, כאילו, הוא יכול להיות מאיים בקטע כזה של, אתה יודע...
הוא פרופסור לופין, הוא לא מאיים.
לא, כאילו, אני יכול לדמיין תרחישים שבהם דיוויד תוליס נראה מאיים, כאילו, אתה מציג אותו באיזה סרט, אימא בתור איזה רוצח עם מבט נרדף בעיניים שלו, אבל לא בתור הבחור הגדול עם כוחות על שישמיד אותך. הוא לא נראה ככה. תסתירו את הראש שלו לגמרי, תסתירו את כל הפנים שלו.
הוא גם, כאילו, ממה שאני זוכר, מאיך שמתארים בדרך כלל אלים יוונים, הם לא נראים כמו דיוויד תוליס.
לא, כי הוא מאוד בריטי, ואלים יוונים הם מאוד יוונים, עתיקים. אז יש קרב, ודיאנה עומדת להביס אותו, ואז אומר לה, אבל רגע, רגע, אני לא אחראי למלחמה הזאת, בני אדם אחראים למלחמה, אני רק דחפתי אותם לזה, עזרתי להם לפתח את כלי הנשק הכי קטלניים,
נתתי להם רעיונות,
עשיתי מאמץ כדי להעריך את זה,
הבאתי אותם לפה, חילקתי אסטרטגיה,
ועכשיו שאת עומדת לעצור אותם, ולגרום לצד הטוב לנצח, אני עומד לעצור אותך, אבל בני אדם אחראים למלחמה.
כמו כן, אגב, מתברר שאת היחידה שיכולה להשמיד אותי. לא יודע למה אני מרגיש צריך לומר לך את זה.
לפני שהסכם ושתפתי פעולה. יש את הקטע הקלאסי הזה של דארט ויידר, לוק
סקייווקר,
ג'ון דה דארק סייד, we can rule the galaxy together. אבל כאילו, הוא אומר לה את זה, אחרי שהיא ניסתה להרביץ לו, בזמן שהיא עדיין ניסה להרביץ לו, ואז הוא אומר לה, לא תצטרפי אליי ונשלוט ביחד. אגב, את היחידה שיכולה להרוג אותי, תצטרפי אליי ונשלוט ביחד.
עכשיו שאת מחזיקה טנק מעל הראש, אני חושב שאני אספר לך משהו.
למה לא להגיד, תקשיבי, את לא יכולה להביס אותי, אני אל, הנה, הדבר הזה שחשבת שהוא קוטל אלים, אחרי זאת היא נשברה תחת ידיי, כנראה שאין שום דרך להביס אותי, אז עדיף כבר שתצטרפי אליי. במקום זה אומר לה, לא, 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 את יכולה להביס אותי.
הנה מה שאת צריכה לעשות.
וכזה, ואז, בזמן שכל זה קורה, סטיב טרבור, שאתה ציינת אותו בתור הדמות הכי טובה בסרט.
לא רק אני חושב שכל מי שדיבר
על זה. לא, 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 לא. לא, אנחנו נגיע ל...
כמעט כל מי שכתב על הסרט אבל ציין אותו.
אני ממש לא מסכים איתך על זה, כי קראתי הרבה ביקורות.
לא יודע, אני אומר שם פצצה.
אבל מה שקורה, בזמן שזה קורה, סטיב טרבור מקריב את עצמו בניסיון לעצור את הפצצות של דוקטור פויזן, בזה שהוא מפוצץ את המטוס שעליהן נטסות כשהוא באוויר, ואז אריס מצביע וכזה, הנה, בני אדם חסרי את החלטים, תראי את הבחור הזה שהרגע הקריב את עצמו כדי להציל מאות אלפי אחרים, איזה אפס הוא.
כן,
כאילו,
נתעלם רגע מזה שהגז כנראה מתפזר בינתיים על כל האזור.
לא, אבל כאילו, זה הדוגמה שלך למה בני אדם עלובים? כאילו, אתה אשכרה מצביע לבחור הזה שאתה יודע שהיא אהבה אותו, שהקריב את עצמו הרגע כדי להציל אנשים, וזה כזה, בני אדם לא רואים לחיות, תראי את הבחור הנהדר הזה שהקריב את עצמו עכשיו. וכזה, ואז היא כזה, לא, רגע, בני אדם כן ראויים לחיות, אתה יודע שהצבעת על הבחור שהזכיר לי את זה. ואז היא מנצחת אותו, הסוף.
ויותר לא היו מלחמות בעולם.
לא, כי לא היו, כי הם אומרים...
אני יודע, אבל הרעיון שהיא מנצחת אותו מתוך מטרה בעצם לעצור את כל
המלחמות. לא, לא, אוקיי. אני... היא מנצחת אותו, במקור היא הולכת אחריו מתוך רעיון שבאמת בני אדם... יוצאים למלחמות רק באשמת אריס, ומה שהיא מגלה שמה לעשות, החיים אמיתיים זה יותר מסובך, מלחמות יהיו בכל מקרה, הוא יכול להפוך אותם לארוכות יותר, מסוכנות יותר, קטלניות יותר.
ונדבר שזה קורה גם בלעדיו.
כן, שזה בסדר גמור מבחינתי. המסר של, אתה יודע, זה לא, האשמה היא לא בכוכבים, אלא בנו אנו, בסדר גמור, אחלה מסר, מימי שייקספיר.
אנו בנו ארצה להאשים ולהאשם.
אוקיי, וונדר וומן, בדרך כלל אנחנו לא נורים על ביקורות של אחרים מעבר לשורה אחת, על כזה מסכימים לא מסכימים עם הדעת הקהל של Rotten Tomatoes. Wonder Woman הוא סרט סופר פופולר עכשיו מבחינה ביקורתית.
90% ברוטן טומטוס.
לא, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על קראתי ביקורות ואנשים שאני מכיר. כאילו, וכשאני אומר אנשים אני מתכוון הרבה פעמים, בעיקר אנשים, רגע אני חושב שזה חשוב. אתה יודע, אומרות, יצאתי בבכי, התרגשתי,
כן, השתיים שהיו איתי בעיקר היום משהו
המודנת. אתה יודע, אין זה. ואני חושב שכשאנחנו שנינו מדברים על הסרט הזה, בנסיבות האלה חשוב לציין, זה אולי נראה לנו מטופש שבשנת 2017 הרעיון של, היי, זה סרט בבימוי אישה על גיבורה אישה, זה משהו מיוחד ויוצא דופן, אבל העובדה המצערת מאוד היא שכן, זה משהו שיצא דופן, זה כזה... לקח להם עד 2017 לעשות סרט על גיבורת על, שהוא לא משהו מביא, אתה יודע, לא אהבנו את הסרט הזה, אבל לא מביך ברמה של אלקטרה, או אישה חתול, או סופר גרל, או איאן פלקס, או אולטרה ויילט, או...
אולטרה ויילט יצא בסוף.
כן, אולטרה ויילט זה מילה ג'ובוביץ'.
אה, באמת?
כן.
זה שביטלו את זה.
אני חושב שאתה מבעל עם הסדרת טלוויזיה, אולטר ויילט.
יכול להיות.
עם הסקסי שבה גברים, יופי, אני חושב שכחתי את שמו, הוא מ...
ג'ף פריצ'ס.
לא, נו, לא משנה. אז מה שאני רוצה להגיד, אז הסרט הזה מעצם מהותו, יש בו ניצחון סימבול, אני חושב, להרבה מאוד צופים וצופות, שאי אפשר להתעלם מזה, וכאילו גם, זה מסוג הדברים שכשאני יצאתי את זה, וראיתי כל ביקורות המתלהבות, ואתה יודע, ראיתי המון המון צילומים, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטאבר, של כאילו נשים וילדות ונערות ומבוגרות, ומגיעות להקרנה, בתלבושות, בתחפושות. כאילו, מישהו חלק איתי לו מזמן תמונה של ילדה קטנה, בת, אני חושב, 7, שסיימה טיפולי הקימותרפיה שלה, לבושה כמו Wonder Woman, עם הכיתוב, "Chemo was tough, I was tougher", ואתה כזה, וואו, כאילו, הדעה שלי על הסרט הזה מרגישה קצת חס משמעות עכשיו, okay, כאילו.
הנה, עניין. אותו דבר בדיוק היה עם כסחות השדים לפני שנה.
כן.
זה היה עם משחקי הרעב, זה היה עם ישבות הקרח, זה היה אפילו כשיצא ברייב, אמיצה של פיקסר, שההישג שלו היה באמת הסרט הראשון של פיקסר שמבוים בידי אישה והדמות הראשית בו אישה.
והיה סרט גרוע?
לדעתי לא, אני חושב שהוא היה חסרת.
אתה טועה.
אבל העניין הוא ש... זה שאנחנו... עדיין מופתעים כל פעם מחדש שזה קורה, לא אוטומטית הופך סרט לטוב.
לא, 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 חס וחלילה, כי אתה יודע, בסופו של דבר, הביקורות שלנו מייצגות את הדעה שלנו, לא את הדעה של שער העולם, או איזשהו, אם אתה רוצה לראות את הדירוג ברוטן טומטוס, תראה את הדירוג ברוטן טומטוס, אבל ביקורות צריך לקרוא לעומק, או להקשיב לו במקרה שלנו, כדי להבין למה אנשים אוהבים או לא אוהבים משהו. אני רק אומר, שבמקרה הזה, אני נותן מבט קצת יותר כללי, ואני לא אני לא חושב שזה, אני לא מתפלא על זה, אני לא אומר, התפלאנו שיש סרט אקשן בכיכוב אישה, בבימוי אישה, ואגב, רוב הסרטים האלה שהזכרת, לא בימו, בנשים
חוץ מברי. אני יודע, אבל היו להם דיבורים.
לא, כן. אבל העניין הוא שהוליווד מסרבת ללמוד את הלקח, כן? כי בעולם שקול והגיוני, נשים 53% מהאוכלוסייה, היינו מקבלים יותר, בזמן הגל הכי גדול של סרטי גיבורי על בהיסטוריה, היה לוקח יותר מעשור, ואני מדבר במקרה הטוב, כאילו מאז תחילת הגל של מארוול, לפני שהיינו רואים סרט אחד בכיכוב אישה. כמו שמשמר, יש יותר סרטי גיבורי על בשנים האחרונות, בכיכוב בחור בשם קריס, מאשר שיש נשים. וזה נראה ממש מטופש.
נכון. זה נובע מתפיסה שעדיין מאוד מיושנת, שקיימת בהוליווד, שלפיה סרטים בכיכובן של נשים לא מביאים כסף. וזה לא נכון, כי אמרו, ציינתי עכשיו שורה של סרטים שהרוויחו יפה מאוד.
ואף לא הצלחת לא להזכיר דמדומים.
ואני ניסיתי שלא.
והרסתי לך. או את 50 גוונים של אפור.
אחד מסרטי דמדומים, אני חושב, בוים בידי אישה.
הראשון, קטרין הג'וויק.
אני לא זוכר את השם שלה.
הראשון בוים בידי אישה.
אני מקווה בשבילה שהיא מחקה את שמה מכל הרשות.
הראשון נחשב להכי פחות גרוע מכולם.
נכון.
כן.
זה לא הופך אותו לטוב.
לא. גם לא הופך את וונדר וומן לסרט טוב.
לא. אז יופי, אז יש פה הישג, אבל אם נסתכל על השנים הקרובות, מה הסרט הבא על גיבורת על שמתוכנן לצאת?
לכאורה קפטן מרוול ביקום של מרוול קומיקס, אבל זה...
לארסון, נכון?
כן, אבל דבר ראשון, הזיזו את הסרט הזה כבר פעמיים, כן?
כן.
הזיזו אותו כשהם קיבלו את הזכויות להפיק סרט של ספיידרמן, ואז סרט של בלק פנת'ר, אז זה כזה, היי, הסרט ה-15 שלכם יהיה סרט בכיכובה של אישה.
כן, ובינתיים DC ש... וונדר וומן שייכת להם, מתכנים עכשיו את ניגד הצדק, שבו וונדר וומן היא שוב האישה היחידה לצוות.
נורים על ספינוף עם הרלי קווין בתפקיד הראשי.
אולי זה כן, אבל היה שרוצים
לא, הם רוצים שמל גיבסון יביים את סוסייד סקוואד 2, ומדברים על סרט ספינוף של הרלי קווין ועוד כמה גיבורות נשיות אחרות של הבט יוניברס.
קודם רוצים לעבור את אקוואמן, אבל...
נראה. אבל אני לא רוצה לדבר על העתיד, אני רוצה לדבר על הסרט הזה.
העניין שאנחנו יכולים לדבר כמה שרוצים על זה שהסרט הזה הוא יוצא דופן משהו, הבעיה היא שהוא נשאר יוצא דופן גם לטווח הארוך. אגב, סטאר וורז... הכוח מתעורר גם כן, סרט עם אישה בתפקיד הראשי שהרוויח מלא כסף.
גם רוג וואן.
גם רוג, לא ראיתי את רוג וואן
האמת. לא, כן, אבל גיבורה, כן. גיבורה נשית. אבל אוקיי, אני מנסה, בוא נחזיר אותנו קצת לוונדר וומן, כי רציתי רק לתת קונטקסט של להבהיר שבמקרה הזה הדעה שלי היא שפחות חשובה מהדעה שלכם.
לא, אני לא חושב שדעה כלשהי פחות חשובה מדעות אחרות. אנחנו מדברים על הסרט.
אוקיי.
אנחנו מדברים בתור שני אנשים שראו את הסרט ואומרים מה הם חושבים עליו.
אוקיי.
אנחנו אולי לא ממש יכולים... אנחנו אולי לא כל כך במצב להתחיל עכשיו, אתה יודע...
ניתוחים קונטקסטואליים.
סוציאליים וכל זה.
לא.
אבל לפחות הסרט עצמו יש לנו מה לומר.
אוקיי, כן. עכשיו, כשאני אומר שזה סרט לא טוב, אני אומר סרט לא טוב, אני לא אומר סרט רע, ואני קצת מדרג, אני קרב פה לא רק ביחד לסרטים הקודמים של ליקום דיסי, שהיו ימים ונוראים, אלא לא הסרטים שראינו בחודש האחרון, כנראה החודש הכי גרוע בהיסטוריה.
חודש קשה.
זה כנראה החודש הכי גרוע בהיסטוריה הפודקאסט הזה?
סיפור אהבה ארץ ישראלי היה נחמד.
כן, אבל אתה ראית
אותו. אתה לא ראית אותו.
כן. אז זה לא כמו קינג ארתור שהאקשן פה לא ארוך כאילו מישהו הכניס אותו לבלנדר ואז רק את הבלנדר למגרסת זבל ואז רק את המגרסת זבל לתוך מגרסת זבל גדולה יותר. זה לא כמו קובננט שבו כל צד שהדמויות עושות מלווה בשאלות על המסך של למה יש לך איי-קיו של זחל שהתרבה עם דג זהב, שהתרבה עם...
שני, יש לו משהו שאינום זה אני אגע בו.
שהתרבה עם מישהו שנהנה מ... סרט ההוא של גיא ריצ'י על המלך ארתור, ואז ראינו את מכונת מלחמה, שזה סרט שאין לו שום מושג מה הוא רוצה להיות, אם הוא רוצה להיות פרודיה, אם הוא רוצה להיות קומדיה סטירית, אם הוא רוצה להיות סרט של אירון סורקין, עם... מה בדיוק המבטא שברד פיט עושה שם, ומה זה הפאה הזאת שנתנו לו?
ג'ורג' קלוני?
כן, נתנו לו את כל ג'ורג' קלוני בתור פאה. אז כן, אז הסרט הזה הוא פשוט לא סרט טוב, כי הוא ארוך מאוד, הוא שעתיים ועשרים וארבעים הדקות הראשונות, נאות בין מיותר לוואו, זה ממש מיותר.
זה פשוט אקספוזיציה.
כן, זה אקספוזיציה מיותר.
אבל אקספוזיציה עצלה.
אקספוזיציה... כזה, קודם יש הקראה של הסיפור, ואחרי זה יש סיפור לפני השנה, ואחרי זה הדמויות מדברות אחת לשנייה בצורה הזאת שבה, אני לא יכולה ללמד אותה להילחם, וכזה, למה את יכולה ללמד אותה להילחם? ובכן, את יודעת, אני אספר לך בכל זאת, את הדבר הזה שאת כבר יודעת.
אגב, אם הזכרתי לשבור את הקרח, מה הקטע עם... עם אנשים שיודעים שיש למישהו כוחות על ומבקשים להסתיר אותו, למרות שזה בבירור מה שייתן להם הגנה.
אני באמת לא יודע.
מה הטעם בזה? את יודעת שהיא הלוחמת הכי טובה, את יודעת שהמטרה שלה היא להציל את העולם, למה את לא רוצה שהיא תתאמן?
שהיא היחידה שהיא יכולה.
זהו, למה... היפוליטה יודעת שדיאנה היא הנשק. למה היא לא רוצה שהיא תתאמן? אין לזה שום הסבר. היא פשוט אומרת, לא, זה לא מתאים לך. למה? כי לא יודעת.
לא יודע.
כי זהוס.
כי זהוס. סרטי גיבורי על, אני חושב ש-80% מההצלחה זה עניין של הליהוק, זה כזה, אם תפסת את הדמות הראשית, אנשים סולחים לך להמון דברים, לדוגמה, כריסטופר ריב בתור סופרמן.
אני לא מת עליו. עכשיו כבר מאוחר מדי, אבל...
וואלה.
כן.
כי אני מת על כריסטופר ריב בתור סופרמן, זה אחת ההופעות האהובות עליי, והסרט הראשון כשאתה מסתכל עליו, כאילו, הוא סרט מאוד מאוד פגום, כאילו אנחנו אומרים שפה אקספוזיציה ארוכה, בסופרמן הראשון לוקח שעה ורבע לפני שהוא שם את הגלימה.
כן.
ויש עוד, אתה יודע, שעתיים שבעיקר העובדה שהנבל לא יכול לעשות לו כמעט שום דבר רע, אלא אם הוא בכוונה עושה את הדבר הכי מטומטם שיכול לעשות כזה. אתה מדבר על לגעת בדברים שאתה לא אמור לגעת בהם, מה זה איזוטופ רדיו-אקטיבי הזה?
כן.
כאילו, סופרמן הראשון זה סרט עם כל כך
בפגמים... ילדים, אל תיגעו באיזוטופים רדיו-אקטיביים בידיים חשופות.
כן. זה סרט עם כל כך בפגמים באיכשהו כתוב ובאיכשהו מנועל, והעובדה שהאפקטים התיישנו, אבל בגלל שאני אוהב את ההופעה של כריסטופר ריב, אני סולח לכל כך הרבה. אותו דבר אם נגיד בלייד, או סרטי קפטן אמריקה, או, אתה יודע, אני לא אוהב את סרטי תור בכלל, אבל הם ליעקו טוב את קריס אמסורף, כאילו...
הדוגמה הכי בועלת את זה אירון מן, אתה לא יכול לדמיין מישהו חוץ מרוברט דאוני ג'וניור בתפקיד.
והאם לדעתך גל גדות עושה את זה?
אני לא בטוח מה הם רוצים שהיא תעשה, זו הבעיה. יש לה את המראה שהם רצו שיהיה לה, שמישהי שהיא מעל המין האנושי, שהיא מישהי שיצירה שמימית. את זה הם הצליחו. אני כתבתי את זה בביקורת, וזה פשוט משפט שאני סתם נהנה לחזור עליו.
אם יורשה לך לצטט את עצמך?
כן, אם יורשה לי, אני מרשה לי. מתישהו בהפקה הם הרגישו שיהיה יותר קל ללמד גזע שלם של המזונות, לזייף מבטא שדומה למבטא ישראלי, מאשר לגרום לגל גדות לדבר אנגלית במבטא אמריקאי, וזה משהו שמאוד צרני בסרט, כי אני מבין שהיא, כי בסדר, היא לא אמורה להיות בעלת המבטא המדויק והכל, אבל...
מבטא לאי שלא קיים, כן.
זהו, אבל... לא, המבטא זה המבטא שלה, ראיתי אותה בראיונות, היא מדברת בדיוק אותו דבר.
לא.
ככה היא מדברת אנגלית. אבל הסרט מציין את זה שהיא יודעת שפות והיא שולטת בהן ברמה של שפת אם. ואז היא מדברת אנגלית וזה, אתה פשוט שומע מישהי שהייתה צריכה לעבוד עוד כמה שנים עם קואוצ'ר של שפה כדי למצוא מבטא נכון. וזה פשוט משהו שמאוד פגע לי בדמות, כי אני אמור להאמין שהיא שולטת בשפות, אבל זה נשמע כאילו היא עכשיו מתאמנת. מעבר לזה היא בסדר, כאילו, אתה יודע, היא לא הולכת להיות השחקנית הכי טובה בעולם, לא ציפיתי שהיא תהיה. היא בסדר, כאילו, אין לי בעיה מיוחדת איתה.
אני לא, זה העניין, כל כך הרבה אנשים התלהבו מההופעה שלה, ואני חושב שאני מבין מה הם רצו לעשות פה, רעיון לי שהיא באמת, היא נאיבית והיא חדשה לעולם, כאילו לעולם האנושי, ואת יודע, הקטע שבו היא אומרת, אוי תראו זה תינוק, זה אמור להיות מקסים ונוגע וכזה, אוי יוחד גלידה פעם הראשונה, וזה, אני מבין מה אתה רוצה לעשות, אני פשוט, אני לא קונה את זה בהופעה שלה, וגם הסרט לא מתעכב על הדברים למספיק, לא. כאילו, כי זה לונדון של תחילת מלחמת ה... סוף מלחמת העולם הראשונה, את תראי הרבה יותר מתינוק אחד ברחוב, כן. ורובם במצב הרבה יותר נוראי וכזה, אוי סבל אנושי, הם מנסים להפוך אותה לסרט שהיא ודברנו עליו אחרת היינו הופכים אותה לסרט הקלט שלנו, הם הופכים אותה אשכרה ללילו לילו וסטיץ' לילו מאלמנט החמישי, כן,
לילו דאלס מולטיפס,
כן, לא, ואני לא קונה את גל גדות בתור התמימה הזאת, אני פשוט לא קונה את זה.
והנה זה גם בעייתי, כי המזונות לא מוצגות לך כתמימות, זה לא דרקס משומרי הגלקסיה שלא מבין אירוניה ולכן כל מיני ביטויים שאנחנו מכירים אותם נשמעים לא הגיוניים. האמזונות הן חכמות, הן מכירות, הן בנות אלפי שנים.
והן מבלות הזמן או בלימודים או בקרבות.
כן.
או בלימודי קרבות.
אז בסדר, יפה לא ראתה תינוק, יפה לא ראתה גבר, ויפה לא ראתה גלידה. זה שהתגובה שלה לשלושתן היא פחות או יותר אותו דבר, זה די שטחי מצד התסריט.
כן, עוד פעם, המערכה הראשונה באמת, כאילו כן. פשוט ארוכה ושמת, המערכה השלישית היא פשוט קרב בוס גנרי לגמרי, רוב הדברים הטובים בסרט מגיעים במערכה השנייה, דבר ראשון, סצנת האקשן הכי טובה בסרט, הזאת נכון. שראו בטריילר, לא, האמת, הסצנה שבה היא חוצה את ה-No Man's Land, והמנגינה הזאת נכנסת, זה הפעם היא שבה המנגינת גיטרה האגרסיבית הזאת היא, מרגישה לי
זה עניין, אתה מרגיש לא... שזק סניידר היה מעורב.
לא, זה עניין, זאת לא מנגינה רעה, זאת מנגינה רעה לסוג הדמות שמנסים לתאר פה לאורך רוב הסרט, כי זה כזה...
מנגינה... She's a badass.
כן, זה כזה, she's a badass, ורוב הזמן הדמות היא לא היא, אבל כשנגנים אותה בקטע ההוא זה כזה, אוקיי, עכשיו פתאום היא המזונה הלוחמת, ולמרות שזה לא הכי מתקשר לי, זה כן אחלה סצנת אקשן.
אני יותר אהבתי את הסצנה שבה מרגלים גרמנים תופסים אותה ואת סטיב ברחוב, והיא פשוט נלחמת בכולם ללא נשק. ואהבתי את זה כי זו בערך הסצנה היחידה בסרט שמראה שהיא באמת בפני עצמה לוחמת מיומת, וגם כי שם הייתה קוריאוגרפיה של הקרב, בניגוד לפחות יותר כל סצנת אקשן אחרת פה, לא הסתמכו על המון CGI ולא היו צריכים כל הזמן כפילה לצילומים מרחוק, היה לך צילום אחד פשוט, יכול להיות שזו כפילה, אני לא בטוח כי לא רואים את הפנים שלה טוב, אבל אתה רואה מישהי נלחמת. אתה לא רואה, אתה לא צריך אמצעים דרמטיים שיעצימו את זה, אתה לא צריך המון אפקטים מוחשבים כדי ליצור לה את הסביבה. היא פשוט קוריאוגרפיה פשוטה של קרב שמבוצעת בצורה מתוקתקת.
וזה עובד אפילו יותר טוב, כי זה קטע שבו גם היא וגם סטיב מבינים כאילו מה היא יכולה לעשות. הקטע שבו היא חוסמת את הכדור עם הברייסלט, כן. עם הצמידים שלה, הקטע קלאסי של וונדר וומן. ואתה אומר, אוקיי, כן, זה הקטע הזה, אבל דבר ראשון הוא שמנסה להגן אליה, אומר, רגע, לא, אולי עדיף שעתי מקדימה, והיא כזה, אני יכולה לעשות את זה עכשיו למנשקים שלהם.
כן.
זה קטע שבו שתי דמויות לומדות משהו על עצמן ועל איך שהן מתקשרות.
אני חושב שזה פעם היחידה בסרט שהן לומדות משהו על עצמן, כן.
ויש, אתה יודע, אני קצת אהבתי, אני סאקר לקטעים האלה של ה-Gathering the Troops, שבו סטיב טרבר פשוט אומר, יש לי כמה חבר'ה שאני מכיר,
יש לי שני חבר'ה ועוד אחד שנמצא שם וטוען שהוא ניטרלי, אבל מצטרף אלינו.
אני אוהב את הקטעים האלה, ועוד פעם זה נחמד שהם עשו מאמצים בסרט הזה מעבר לפני השטח של להיות כוללניים, זה כזה,
זה העניין שאני חושב שהם עשו מעט מאוד מאמץ, והדמות של הצ'יף אגב היא דוגמה טובה לזה.
הרבה אנשים מאוד התלהבו ממנו גם כן.
למה?
כי יש דמות של אינדיאני בסרט.
וואו.
עוד פעם, קל להגיד וואו בשנת 2017 זה עדיין נדיר.
זו התלהבות מדבר קוסמטי, מדבר שהוא רק על פני השטח, אבל כשאתה חושב על הדמות הזאת, כל המטרה שלה היא לגרום לדיאנה להיראות יותר קריזמטית, כי הדבר הראשון כמעט שהיא לומדת עליו זה שהוא ניטרלי. הוא מעביר דברים לחיילים משני הצדדים, מבריח אליהם דברים, עושה מזה פרנסה. וכשהיא שואלת אותו איך הוא יכול להיות ניטרלי, היא לא מבינה איך הוא יכול פשוט לעמוד מהצד, נותנת לו נאום קצר, סצנה הבאה הוא כבר לוחם יחד איתם, אין לו שום בעיה עם זה, הגרמנים לא אומרים, היי, זהו שמחרנו וויסקי, למה הוא יורה בנו? אין שום בעיה עם זה, וזה כאילו כל הקטע הזה נועד רק כדי להראות לנו שהיא קריזמטית, והיא זאת שיכולה לשכנע אנשים על ידי זה שהיא מדברת. זה נורא שטחי. זה לקחת דמות שכל המטרה שלה היא רק להיות אביזר.
באופן כללי שהתחיות זה משהו שדי מאפיין את הסרט הזה. כל הדיון לכאורה, אתה יודע, האם ניתן לבני אדם לחיות או לא, זה כזה... כאילו, זה בקושי דיון לדמויות בסרט, זה בטח לא דיון לצופים, זה כזה...
זה כל כך דיסי, שדמות נחשבת לטובה כי היא לא הורגת מישהו, כשהיא יכולה לא להרוג.
ואז היא הורגת מישהו.
כן, אבל זה כאילו...
דקה אחרי שהיא הרגה מישהו אחר.
היא מנסה למנוע מלחמות בכוח.
עוד פעם, זה רעיון מעניין בתיאוריה, אבל זה פשוט... וזה כן משהו, כשאתה אומר DC, אני לא חושב על DC הסרדי קומיקס, אני חושב על DC הקומיקס. DC קומיקס זה אגב, DC זה אגב דטקטיב קומיקס, תכף את השם שלך אמרה זה דטקטיב קומיקס קומיקס, עובדה מטומטמת ומשעשעת בו זמנית. המנהלים של החברה מסתבר בשנות ה-90 גילו את זה רק כשהם רצו לבטל את הכותר דטקטיב קומיקס, והאנשים שמפיקים את הקומיקס אמרו להם, אתם יודעים למה קוראים לחברה ככה, כן? למה קוראים לנו DC וכזה? לא, זה כזה, בגלל שהתחלנו לפרסם את דטקטיב קומיקס.
כן, אתה רומה שהמנהלים של DC לא מודעים להיסטוריה של
החברה. בשנות ה-90, אני לא יודע מה האנשים היום בוורנר חושבים, אבל הנה העניין, יש, זה קטע מאוד קלאסי בקרבות גיבורי על משנות ה-50 ועד היום.
שזה כמו שקראו לוורנר ברדרס, WB ברדרס, פשוט.
רחוב מלך קינג ג'ורג' ארתור. שבו הדמויות נלחמות ומכריזות אחת לשנייה באופן דרמטי כזה מה מייצגות. זה כזה, אני מייצג את האמונה שבני אדם טובים מסנם, וכזה, אני מייצג את האמונה שבני אדם רעים מסודם. אבל דבר ראשון, אנחנו כבר לא בשנות ה-60 או ה-70. דבר שני, זה בסדר על דף, על דף נייר, כשהדמויות בכל מקרה לחודות במין כזה אין זמן של הפאנל. זה עובד פחות טוב שהדמויות פשוט עוצרות ומדברות בתוך אזור מלחמה, כשאנשים יורים מסביבם, ואף אחד לא עוצר ואומר, מי זה הבחור הגדול הזה עם השריון?
כן, רגע, אני לא זוכר שהזמנו פוליטיקאי בריטי לפה.
אלוהים, זה דייוויד תוליס, הוא יכול לחתום לי על משהו.
אז הוא בסדר, כן.
הוא יכול לחתום לי על משהו.
מהר, לפני שהוא הופך לאיש זאב.
ספוילר.
אני לא אמרתי למה.
טוב, הגיוני, כן.
כן.
רגע, הוא היה באיש של דוקטור מורו?
אולי.
הוא היה באיש דוקטור מורו, כן. זה כזה, הוא לא הופך לאיש זאב שם, אבל יש שם הרבה אנשי זאב.
טייטיס הוא, איך שאני כן מאמין שהוא יהיה הפרצוף האחרון שאני אראה לפני שאני אמות.
מה?
איך שהוא יהיה קשור לזה.
אוקיי. עוד פעם, הסרט הזה נורא, אני מסכים עם הביקורת שלך, בסופו של דבר, הוא גנרי 90% מהזמן, וב-10% מזה שמנסה להיות חכם, הוא פשוט נהיה... קלישאתי ודי משעמם וכזה הדבר ואני נחמד אליו שזה הוא מבוצע כהלכה כאילו הוא לפחות הוא לא עושה שום דבר מביך מדי רוב הזמן.
אני חושב שהבעיה שלו שפשוט הוא צפוי לחלוטין, אין פה שום הפתעות, הדמות לא מתפתחת, סיפור האהבה בין דיאנה בין סטיב הוא ברגע שאתה רואה אותו אתה יודע שזה יקרה, אין לך שום רגע של will day won't day.
מצאתי את זה חצי חביב, אני פשוט לא קנה עוד פעם, הקימיה ביניהם לא עבדה לי יותר מדי.
הבעיה פשוט שכמו שאמרתי, אתה רואה שיש לה דודה שמאמרת אותה בלחימה, והיא היחידה שבעצם דוחפת אותה לזה, אתה יודע שהיא תמות.
מישהו מזכיר את כותל האלים וזה כזה, האם זאת תהיה אחרת? לא, לא, לא. זה כזה...
אבל למה הם לא סיפרו לה? כי היא צריכה לגלות את זה ברגע
דרמטי. מי יהיה ארס? האם זה יהיה הגנרל ה... הגנרל הגרמני שהסרט...
כל הזמן אומרים לנו שזה הוא...
שזה הבחור הרע וכזה... כאילו גם אם העבודה שמצביעים אליו יותר מדי היה בבירור הטעיה, הקטע שבו ראינו שכדי לקבל כוח על הוא צריך לקחת איזה גז קסום כזה, אומר לנו, לא, הוא סתם בן אדם, כאילו הוא גרזה מוקדמת של ביין או משהו כזה.
למעשה, אם...
הוא קפטן ג'רמני.
למעשה, אם דוקטור פויזן הייתה מתגלה כארס, זה היה הרבה יותר מפתיע.
אם את הקנדי הייתה מתגלה כארס, היה בכלל מפתיע.
זה היה נחמד דווקא. הייתי רוצה לראות אותה בתור ארס. כל זה היא פשוט קומיק ריליף שלא באמת עושה שום דבר חוץ מלהיות מאוד מאוד סטריאוטיפ בריטי.
וואו, אנחנו מעריכים. כי זה סרט ארוך, כן. סרט ארוך שמרגיש ארוך. אני הסתכלתי על השעון כמה וכמה פעמים בזמן הקרב האחרון, שזה לא משהו שאתה אמור לעשות.
אני אף לא מסתכל על השעון, אבל דמיינתי שעון. בוא נגיד ככה, מי שרוצה ליהנות מהסרט שיהיה
נהנה. מי שראה אותו כבר ונהנה, נהנה, כן.
המון אנשים נהנו ממנו, אני לא שופט אותם על זה, ברור כל אחד והטעם שלו. אני מעדיף סרטים שנותנים לי משהו מעבר ל... לקלישאות הרגילות.
האם הסרט הבא שנדבר עליו הוא אחד כזה?
בוא נראה.
אנחנו יכולים לדבר על... Watch your hands on elbows. Pardon? Welcome to the Bureau for Paranormal Research and Defense. There are things that go bump in the night, Agent Myers. And we are the ones who bump back. Hellboy. Hellboy.
כן,
ידוע בעברית בתור Hellboy.
כן.
זה הסרט הראשון של גיירמו דל טורו שאנחנו מדברים עליו?
יש סיכוי, כן.
כן, כן. אנחנו עוד לאט לאט משלימים את סרט הבמאים הגדולים שלנו. Gotta catch them all.
וגיירמו דל
טורו. וואו.
אני פשוט לא כזה מתחבר עליו.
אוקיי, בסדר. סרטו של גיירמו דל טורו, שגם כתב את התסריט על פי הקומיקס הלבוי של מייק מינולה. ובסרט משחקים רון פרלמן.
זה כל מה שצריך לדעת תכלס.
כן. סלמה בלר, ג'פרי טמבור, אבל ג'פרי טמבור עושה פה הופעה נהדרת חצי מהזמן.
כן, זה ממש מתאים לו.
חצי מהזמן זה הופעה בסדר, חצי מהזמן זה הופעה נהדרת, ואני אגיע לקטע אהוב עליי.
ג'פרי טמבור בדרך כלל.
כן, קארל רודן, רופרט אבנס, ג'ון הרט, זיכרונו לברכה, דוג ג'ונס בתוך החליפה של אייב סייפיאנס, ודייוויד הייד פירס בתור הקול שלו, וכאילו עוד כל מיני אנשים אני מניח.
כן.
בריג'ט הודסון בתור אילסה רספוט. לא רספוטין אפילו, הספוטין.
הספוטין?
כן, זה אוקיי.
זה הרפשטיין, אבל לא חשוב.
כן. לדיסלב ורן בתור קארל רופרכט קרונן, אתם לא יודעים, כאילו אתם לא מכירים את השחקן הזה.
לא, אבל...
לא אכפת לי כמה תנסו.
גם ככה לא רואים את הפנים שלו.
כן. ובכן, העלילה?
כן, ספר לי קצת. סיפור לפני השנה.
שנת 1944.
או, השנה האהובה עליי.
באמת?
קרו בה הרבה דברים טובים.
הרבה דברים נוראים ואיומים. הנאצים נמצאים בפחד שהם הולכים להפסיד במלחמת העולם השנייה, ולכן הם מזמנים את המיסטיקן הרוסי רספוטין, כן, הוא המפורסם.
דה רספוטין.
כדי שיזמן בעבורם כוחות על טבעים שיעזרו להם לנצח את בעלות הברית.
אגב, אם מישהו חושב, רגע, רספוטין כבר מת ב-1944?
הוא מת ב-1910, כאילו.
זהו, זה בסדר, כי לפי קו הזמן של הסרט הזה גם היטלר מת בשנות ה-50.
הרסת אחת הבדיחות הכי טובות בסרט.
כן. אמרנו שיהיו ספוילרים.
אמרנו שיהיו ספוילרים. ספוילרים, הבדיחות טובות בסרט. בעלות הברית שולחות חוליה קטנה של חיילים אמריקאים, בהובלת המומחה מספר אחד של אנגליה דווקא, לאל-טבעי, פרופסור טרבור ברום. כותבים את זה B-R-U-T-T-E-N-H-O-L-M ומבטאים את זה ברום.
אני רק רוצה לומר, ג'ון הרט משחק את הגרסה המבוגרת שלו.
כן.
אני רק רוצה לומר, אני למדתי משהו מסרטים, אף פעם אל תצא למשלחת שג'ון הרט הוא חלק ממנה.
כן.
אף פעם אל תעשה את זה.
דיברנו על זה לפני שבועיים. זה מסוכן. It will hurt you.
כן.
תחייה. סליחה. בכל אופן, הם עוצרים, הם מצליחים לעצור את הטקס לפני שהאוגדורו ג'יאד, שבעת אלי הקאוס הבלתי ניתנים להשמדה, שוחררו על כדור הארץ, אבל משהו כן עובר את השער. שד אדום קטן וחמוד למראה, שדווקא הוא לא בחור כזה נורא.
Just a baby boy.
כן, לפחות אם מביאים לו חטיף.
כן.
חטיף, מה זה היה? בייב רות'. בייב רות', כן, חשוב מאוד. קאט, כתוביות פתיחה, מוזיקה, אני מת על מוזיקה, את הנושא שלכם הזה. היא לא הכי מתאימה לאווירה המאוד פופית של הסרט, אבל היא מאוד כזה סטיין כזה טום טום טודודום. עברו 50 שנה, השד נשאר תחת השם הלבוי, אבל הוא התבגר לאט יחסית. כמו שאומרים בסרט, הוא מתבגר הפוך משנות כלב. 7 שנות אדם זה פחות או יותר שנה אחת בשבילו, אז הוא עכשיו בן נוער.
נמוס שנות כלב לא באמת עובדות ככה, אבל
המטאפורה ברורה.
הוא מתבגר הרבה יותר לאט, כמו שדיאנה נגיד מתבגרת מאוד לאט כנראה.
על הרגישים בו היא מפסיקה להתבגר, כן. הוא נהיה רון פרלמן, שזה יותר טוב מ-CGI.
אז זה החלום שלי.
יום אחד כשאני אגדל אני רוצה להיות רון פרלמן.
רון פרלמן הוא אחד האנשים היותר מגניבים בהוליווד.
אין שום ספק. שהוא המנהיג בשטח של ה-BPRD, The Bureau of Paranormal Research and Defense, שזה תת חוליה של ה-FBI, אין דבר כזה. יש דבר כזה FBI, אין דבר כזה BPRD, שנלחמת ביומים על טבעיים. כשהסרט מתחיל בדיוק מצטרף אליהם צוהר חדש, רופרט אבנס בתור ג'ון מיירס, שהמטרה שלו זה להיות הבחור הצעיר שמסבירים לו הכל, זה כזה, מה זה? ובכן, ובכן, אקספוזיציה, 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 אני מבין, אני מבין, ומה זה? ובכן, זה אקספוזיציה, אקספוזיציה, אקספוזיציה.
יותר הגיוני מסיפור לפני השינה.
ומזל שהוא הצטרף אליהם, כי הלבוי נמצא במצב רוח רע ונורא, הוא הסתכסך עם אבא שלו, האבא האמת שלו, פרופסור ברום, אחרי שהם נתנו לפירוקינטית העיקרית של היחידה, היחידה בעצם, ליז שרמן, כן, סלמה בלר, ישנונית כתמיד. תמיד משחקת באופן ישנוני כזה, אני לא יודע למה, תמיד כזה. ואני מבין שהדמות המעגלת בהלם קרב, אבל כל הדמות שלה מתנהגות ככה למיטב זיכרוני.
כן, גם בזה, ב-Cool Intentions.
כן, כזה, not cool at all, זה כזה...
היא לא שחקן התראה, פשוט.
היא לא, היא פשוט
מאוד... היא תקועה באיזה מצב...
היא פשוט מאוד מלמלנית.
זה אנטי רון פרלמן. רון פרלמן תמיד מגניב, סלמה בלר תמיד ככה מנותקת.
בכל אופן, רספוטין חוזר, מאיים פעם נוספת לשחרר את האוגדורו ג'יהאד על פני כדור הארץ, והכלי העיקרי שלו במקרה הזה כדי לנסות לעכב ולהשמיד את חברה ב-PRD זה סמאל, שזה חיית CGI רעה שכל פעם שהורגים אותה צצים פי שתיים.
למעשה חצי מהזמן זה לא CGI.
כן,
אנחנו מדברים פה על סרט שגיירמו דל טורו, הוא מאוד אוהב מה שנקרא אפקטים פרקטיים. אם בוונדר וומן אמרתי שיש לדעתי יותר מדי CGI, פה יש CGI, אבל דל טורו כשהוא יכול, הוא משתמש בשחקנים בתחפושת, בבובות אנימטרוניות, בסטים שבאמת מתמודדים.
או הוא פשוט לוקח שחקן שנראה גם ככה כמו דמות CGI כמו רון פרלמן ואומר, אתם יודעים מה יופי בלייק את רון פרלמן בתור הלבוי? כן, פשוט תזרקו אותו לתוך...
כן, שים אותו בדלי של צבע,
כן.
והוא מוכן.
וכזה, אוי, רון! נהדר.
טוב שבאת.
ודוג ג'ונס כנראה כבר מביא את התלבושות מהבית שלו. דוג ג'ונס אגב, למי שלא מכיר, מופיע בכל הסרטים של גיירמו דל טורו נראה לי פחות או יותר, ובהמון דברים אחרים, הוא שחקן תחפושות נהדר, כאילו מישהו שתוקעים אותו בתוך תחפושת, ונותנים לו לזוז ולהתנועה, ובדרך כלל מדובבים מעליו.
הוא כמו אנדי סרקיס של
התחפושות.
כן.
רק שהוא היה לפני אנדי סרקיס.
לא יודע, אנדי סרקיס כאילו...
הוא התפרסם בתור איש תחפושות, דוג ג'ונס התפרסם בתור איש תחפושות לפני שאנדי סרקיס נהיה הבחור שעושים מעליו CGI, מעליו מושן קפצ'ר. אנדי סרקיס התחיל כפשוט שחקן רגיל.
כן, אוקיי.
ודוג ג'ונס התחיל בתור, ההופעה הראשונה שלו הייתה בפרסומת למקדונלדס, בתור הבחור עם ראש של ירח כזה.
אוי, זה היה הוא?
מק טו נייט.
אוי, זו פרסומת מפחידה.
כן.
חפשו אותה. זה היה הוא באמת.
זה היה הוא, כן, יש כתבה.
אני חושבתי שהאיש החיוור זה הדמות הכי מפחידה שהוא היה.
יש כתבה נהדרת בקרק שבה הוא מסביר על ההתפתחות קריירה שלו, והוא כזה... ובכן, למה שכרו אותה לתפקיד? ובכן, שכנעתי אותם שאני מאוד גם איך שכנעתי אותם. ידעתי טריק אחד שזה לשים את הרגליים מאחורי הראש וזהו. ואמרתי להם, אני האיש הכי גמיש, תראו, תראו את זה, וזהו, הם שכרו אותי בגלל זה. לא בדקו את שער הקרדנשל שלי.
אני ראיתי את הסרט הזה לפני הרבה מאוד זמן, כשהוא יצא ל-DVD, ופעם שנייה ממש לפני שהתחלנו להקליט, הוא יותר טוב בצפייה שנייה. אני... יש איזו סיבה מאוד פשוטה, כי כשראיתי אותו פעם ראשונה, אני לא ידעתי מה הצפות, ואכן כל טוויסט הייתי, כל דבר שהוא קצת קלישאתי, הרבה יותר בולט. ומה זה בצפייה שנייה, אתה כבר יודע מה הדמות הזאת, ואתה יודע איפה יותר להסתכל, ופתאום הסרט יותר מענה גם.
אוקיי. זה סרט שדווקא אני נהניתי ממנו יותר בצפייה הראשונה. ראיתי אותו כמה פעמים מאז.
טוב, הלכה התיאוריה.
כן. לא, אני עדיין מאוד נהניתי ממנו, זה פשוט שזה קצת פחות. אחד הסיבות זה שאני, כמו שאמרת, גיירמו דל טורו מאוד טוב בפרקטיקל אפקטס, ה-CGI פה די התיישן, כאילו, יש רגעים שבהם סמל נראה אחלה, ויש רגעים שבהם הוא כזה, אוף, אאוץ'. והקרב בסוף עוד איכשהו עובד, פשוט כי היצור בכוונה אמור לראות סופר לא מעולם הזה, אבל זה עדיין קצת, הייתם צריכים לחשוב על משהו אחר.
יש לי הערה לגבי הקרב בסוף, אבל אנחנו נגיע לזה.
אוקיי, אבל כמו שהתיאוריה שלי לגבי, אם, אני לא יודע מה, אמרתי סרטי גיבורל, אני מדבר על סרטים שמבוססים על הרעיון של דמות אייקונית, וזה לא חייב להיות גיבורל, זה שרלוק הולמס, זה רובין הוד, זה דרקולה, זה כן, סופרמן, בטמן, או עד כמה שאפשר לקרוא לאלבוי אייקון, ובין חלק ניכר מקוריאה קומיקס הוא אייקון, דמות שהיא משהו מעבר ל, הנה דמות, זה כזה, הנה הדבר הזה, זה כזה, כמו שרציתם לראות אותו.
לא, זה לא הדבר, זה הלבוי.
כן, כי הליהוקים לדפינג עד עכשיו היו נוראים. מייקל צ'יקליס, זה היה?
הוא נראה ככה.
כן, זה פשוט לא עבד. אז מה שקורה פה, רון פרלמן עובד. כאילו, אתה רואה אותו, ואתה אומר, אני לא חייב לראות אפילו נלחם באל-טיבי, אני פשוט רוצה לראות אותו, כאילו, עושה מה שהוא עושה. ההופעה הראשונה שלו, זהו בחדר האישי שלו, בגרסה שלו לחדרו הזורף של בן נוער שנמצא בריתוק.
כן.
והוא, רק שאצלו זה, יש לו, הוא מרים משקולות, הוא מוקף בערמות של חטלטולים, ערמות.
כן.
ומגישים לו כל יום איזה חמש פעמים מגשים עצומים של אוכל, והוא...
מעשן סיגר.
הוא מעשן סיגר, קורא את הקומיקסים של עצמו, ואומר, במקום להגיד פנקייקס, הוא אומר פנקייקס, ויש קומיקס שלנו שמסביר למה הוא אומר פנקייקס. ולמה פנקייקס זה הדבר הכי חשוב ביקום של הלבוי?
יש איזה משהו, ראינו את זה גם בלוגן השנה. יש איזה קטע עם דמויות בסרטים שמוססים על קומיקס, שראות את הקומיקס האמיתי,
כן.
וטוענות שהוא לא נאמן המציאות.
זה לא קומיקס אמיתי, זה היה בכוונה...
יש קטע כזה.
כן. שני סרטים, זה לא הייתי אומר טרן.
היה אותו שיש יותר.
סביר להניח, אבל מה שאני מאוד אוהב פה באמת, אני מצאתי את עצמי הרבה יותר נהנה מהקטעים הקטנים והאישיים, מאשר מסצנות האקשן, למרות שסצנות האקשן הן בכלל הוראות, ובניגוד לוונדר וומן, אני חושב שזה זורם נהדר, כאילו גיירמו דל טורו מבין איך לעשות הקטע של כזה. אקספוזיציה, רגע דרמטי, רגע קל, מכות.
בשעה מסוים קראתי שעברה שעה.
כן.
ולא הרגשתי שעה.
גם כן, זה סרט באורך של סרט של וונדר וומן כמעט, זה שעתיים.
הוא שעתיים.
במקום שעתיים ו-20, אבל הוא מרגיש הרבה יותר טוב. אבל כן, הרגעים שחייבתי זה באמת הרגעים הקטנים. הסצנה הכי אהובה עליי בסרט הזה, זה היה גם רגע השנה שלי, בתקופה שעוד הייתי בוחרת רגעי השנה. זה הרגע אחרי שהם מביסים את קרונן, את קרונן, והלבוי מנסה להציט את הסיגר שלו עם המציט הקלאסי שלו, ולא הולך לו. ואחרי שבמהלך כל הסרט הוא בילה בלהתווכח ולריב עם המנהל של ה-FBI, טום מנינג, טום מנינג כזה מסתכל, אחרי שהוא הציל את שני פחות או יותר הלבוי, טום מנינג אומר לו, מה אתה עושה? כזה, אני מנסה להציט את הסיגר, כזה, הוא לוקח את המציט שלו, ואתה אומר, אנחנו הולכים לריב שוב לו, הוא שולף את הגפרורים האישים שלו, ואומר, לא, 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 אתה משתמש בגפרור. ומשמר את הטעם, וראינו אותו מנינג מעשן פעמיים לפני זה, ומשמש באמת בגפרור בניגוד להלבוי, ואתה כזה, ויש לג'פרי טמבור כזאת הבעת פנים נהדרת של כזה, כן, אנחנו בסדר עכשיו.
אז כמו רון פרלמן, גם ג'פרי טמבור, הוא ליהוק ממש טוב לתפקיד, כי באמת, הוא שחקן שנוטה לקבל תפקידים בדרך כלל של או הלוזר, או הטיפוס ה... בשוליים, כל מיני דברים
הטיפוס
כאלה.
הטיפוס שמלא בעצמו, כן. שהוא לא טוב כמו שהוא חושב שהוא.
כן.
פה זה שילוב נהדר של שניהם.
זהו, אז אני לא מדבר על מה שהוא עושה עכשיו.
טרנספרנט? לא ראיתי את זה.
גם אני לא ראיתי, אז אני לא יכול לדבר לגבי זה, אבל גם בדברים כמו לארי סנדרס, גם ב-Arrested Development, זה משהו שאתה מצפה ממנו, ואיכשהו עדיין מצליח להפתיע כל פעם.
הוא שחקן, כן. ממש פיזי יחסית למישהו שאתה יודע, בדרך כלל השחקנים כאלה אתה אומר, כן, הם משחקים הבאה והפנים, אבל לא, הוא שחקן פיזי נהדר, כאילו, יש לו תגובות מצוינות, השפת גוף שלו, כאילו באמת, כשהוא לאורך כל הסרט, כל מה שהוא נפגש עם הלבוי, יש מין כזה שילוב של עצבנות כזה של, אני אשכרה מפחד שהבחור הזה פשוט הרביץ לי, לבין אני שונא אותו, וכאילו, הוא מאוס עליי. אז באמת, ג'פרי טמבור עושה פה הופעה נהדרת. ג'ון הרט עושה פה, זה מסוגל, זה ג'ון הרט מאוחר, שזה כזה, כן, הוא קצת קוסטינג על הקול והנוכחות שלו, זה כזה, אני ג'ון הרט, אני יכול לבוא ולהגיד מה שאני רוצה, ואתם, כאילו, אתם תהיו כזה, אוי, זה ג'ון הרט, זה כזה, דגני בוקר בבקשה, וכזה, ג'ון הרט, זה הדבר הכי חם שאי פעם שמעתי.
ויש פה גם את דייוויד הייט פירס, את הקול שלו, שזה, זה נייס, כאילו, הוא גם בן אדם ש, זה באמת בן אדם שעשה קריירה מדמות אחת.
הנה העניין, בסרט השני, דייוויד הייט פירס סירב לחזור, הוא אמר שדאג ג'ונס עשה את ההופעה מספיק טוב שהוא לא צריך אותו, ואני לא שמתי לב להבדלים בכל, כאילו דאג ג'ונס דובב את עצמו בסרט השני.
כן, אני לא יודעת.
תראה, אם אתה, כאילו כולם יודעים שזה דייוויד הייט פירס, הוא סירב לקרדיטים בסוף הסרט, דייוויד הייט פירס, כי הוא אמר, מבחינתי דאג ג'ונס עשה את כל העבודה והייתי מיותר.
נחמד מצילו.
אז כזה, דבר ראשון, כן, אני מניח שהוא לא ויתר על הכסף, שזה מה שחשוב.
הוא קיבל את הכסף, בטוח.
אבל הבעיה היא באמת, השחקנים האחרים פחות טובים, כמו סלמה בלר, מאוד ישנית ומלמלנית, ו...
מי זה מי רספוטין?
מי משחק את רספוטין, או מי היה...
לא, מי משחק, אני יודע מי היה
רספוטין. קארל רודן, לא שמעת עליו.
קארל רודן, כן.
כן. אני חושב שהוא היה מפתח גוף או משהו כזה.
אוקיי, אז לקחו אותו לתפקיד של נזיר רוסי.
לא, כן, אוקיי.
בחירה מעניינת. הוא צ'כי.
הוא צ'כי.
מה שאוטומטית נותן לו את הסמכות לגלם רוסי.
אוף, כאילו, תסתכל על בחירת תפקידים שלו. Sword of Vengeance. Bullet Proof Monk, כאילו, עוד סרט קומיקס שיצא שנה לפני, והיה...
גם שם הוא היה נזיר?
לא, לא, שם הוא היה בחורה, אני מאמין. סרט מאוד מאוד גרוע, היה נאצי, אני מאמין.
הוא היה ברוקנרולה.
היו המון אנשים ברוקה, היו מיליון אנשים ברוקה, אבל כן, הוא די גנרי, וגם his best is girl friday, אילסה גם כן מאוד גנרית.
יש שני סוגים של ליהוקים, יש או שאתה זוכר, או שזה ליהוק שאתה זוכר בדיוק את מי שעשה אותו ואתה מחפש אותו אחר כך, או שאתה אומר, הוא היה בסרט הזה. וזה בדיוק, יש לך פה את שני הסוגים בתוך הסרט הזה.
קרונן זה אחלה עיצוב, אז אני מאוד אוהב את...
הוא לא מיוסר מספיק.
מה?
הוא לא מיוסר מספיק.
הוא לא מיוסר מספיק, כן. הוא מין כזה...
הוא בא בפט כזה.
הוא נינג'ה שקטה שמונעת באמצעות קלוקוורקס, ואנחנו נגיע להבדל תכף בין... מה ההבדל בין הלבוי של מייק מיגנולה לבין הלבוי של גיירמו דל טורו. הוא מונע בידי, אתה יודע, מכניקה של שעון, והוא כל הזמן צריך להפעיל את עצמו, הוא מדמם חול, כאילו אדם שלו התייבש לגמרי ויש לו רק חול, והוא לא חסין כדורים כמו שזה פשוט, אתה יודע, כזה, יראית
בי. אין מה שיפגע, כן.
כן, זה כזה, טוב, נו, אני כבר מת, זה לא הולך להפריע לי עכשיו. זה אחלה עיצוב, וזה אחלה רענו פשוט לא מיוסם כמו שצריך. סמאל הוא פשוט כאילו, הוא מפלצת שצריך להרביץ לה, ויש להם תירוץ טוב ל... למה צריך לשמש בו שוב ושוב, ולמה זה מעלה את רמת היום, כי אוקיי, אתה הורג אחד, מופיעים שתיים, אתה הורג את השתיים, מופיעים ארבע, ועד לקראת סוף הסרט זה כזה, יש 576,000 מהם.
רובם עוד לא בקו, אבל.
כן, אבל האיום ברור, וזה תירוץ טוב להמשיך ולשמש באותו מודל של מפלצת.
לדעתי הסרט, יש לו בעיה עם המערכה האחרונה, שפשוט, הם קצת שכחו כל מיני פרטים, אחד מהם זה נגיד, שהם נוסעים עד לרוסיה, כדי לעצור את רספוטין, שבעצם זה חלק מהמזימה של רספוטין, כי הוא ידע שהם יבואו, כי הוא יגרום להלבוי לפתוח את השער שבזכותו האל המשמיד...
אוגדור ג'יהאד.
הג'יהאד יבוא. בזכותו יהיה ג'יהאד.
כן.
אני לא המצאתי את השם.
לא, כן. הם אכן אלים, וכל מה שהם עושים הוא לחינת קודש.
ושם מתחילות לעלות כל מיני שאלות שהסרט לא באמת עונה עליהן. כשעד לאותה נקודה, כשהסרט התרחש בארצות הברית, הם הצליחו לשלב את הקטעים המגוחכים עם הקטעים הרציניים, כי זה היה איזון נחמד. וברגע שהם מגיעים לרוסיה, אז חוץ מהקטע עם הסיגר באמת שהוא מאוד חביב, הסרט נהיה הרבה יותר רציני, למרות שהוא נהיה הרבה יותר מטופש.
דבר ראשון, יש קפיצת זמן מוזרה של כזה, השמדנו המון ביצים ומצאתם את כולם, באמת. ולמה אתם, איך אתם יודעים שהוא ברוסיה? למה השארתם את אייב סייפיין מאחורה? זה כזה פתאום נהיה יותר מדי יקר, אני מניח לשים את המחכה על דאג ג'ונס.
כי הוא איש דאג.
לא, כן, כי לא היה להם מה לעשות איתו, הם כזה יצרו את הדמות הזאת, כדי שהוא יופיע בסצנה אחת של, כל פעם שיש לך דמות טלפתית בסרט כזה, היא תופיע ואת כזה, הרשע הזה נורא מדי שלי, מתעלף.
כן.
ואז כזה הם לא יודעים מה לעשות, הם פשוט משאירים אותו בארצות הברית.
כנראה שהוא לא רוצה לבוא.
היה חשוב להביא את, את אייג'נט מיירס, אבל כאילו...
כן.
אבל לא היה חשוב להביא את איש הדג.
אבל זה דבר כמו, נגיד, הם, יש להם רימונים מיוחדים שנועדו כדי להשמיד את כל הביצים, אבל יש להם גם את ליז. וליז כבר היינו יכולה להרוס בניין שלהם על ידי התפרצות...
פירוקינטית.
פירוקינטית.
פיירסטארטר. כן.
פיירסטארטר. וזה העניין. הם באים עם, עם ליז ועם הרימונים והכל לאולם שבו נמצאים כל, כל הגרסאות של סמאל והביצים שלהם. וליז רק אז אומרת ל... היא אומרת למאיירס בעצם תרביץ לי כדי שאני אתרגז ו...
כן, אתה לא תאהב אותי כשאני אתרגז, אבל אחרי אתה צריך לא לאהוב אותי.
למה זו לא הייתה תוכנית מלכתחילה?
לא יודע.
למה הפצצות הן לא גיבוי רק למקרה שליז לא תוכל להגיע?
אני אוהב את העובדה שיש להם גיבוי.
כן, אבל...
הם היו צריכים אותו.
הגיבוי, כן, הגיבוי מתגלגל לידיים של רספוטין ואילסה.
וזה באמת, זה באמת הטרופ המשעמם הזה של... יש לנו מישהי שהיא, אתה יודע, לכאורה אפילו יותר מסוכנת מהלבוי, לפחות, אתה יודע, הוא בלתי, הוא בלתי פגיע, אבל היא יכולה לגרום המון המון נזק. אז הסרט פשוט אומר, טוב, נו, בוא נעשה, לא נהרוג אותה, אבל נעשה כאילו היא מתה כדי שתהיה לו יותר מוטיבציה להיות עצבני.
כן.
זה כזה, וואו, באמת. אבל אני כמעט הולך לזה רק בגלל השורה הנהדרת של איך הוא מחזיר אותה לחיים, אתה יודע, זה לא כזה, ברוב הסרטים זה היה כזה דופקים, זה היה דופקים לה לב וכזה, תחי לזל, הוא פשוט מתכופף, כאילו, אחרי שכל הדרמה נגמרה, לוחש לה על האוזן, והיא כזה מתעוררת ושואלת אותו, שמעתי את הקול שלך, מה אמרת להם? וכזה, אמרתי להם,
היי,
אתם שם, תיזהרו, כי בשבילה אני אחצה ואתם לא תאהבו את זה. ואז הם כזה, אוקיי.
את זה דווקא אהבתי, כי זה מתאים לדמות, זה מתאים לכל מה שנבנה עד לאותו רגע, שהלבוי, הוא לא רק שהוא מסוכן, הוא מסוכן גם לצד השני.
הוא קצת ארס, הוא קצת ארס כזה, של כזה, יש לו ביטחון עצמי מופרז, עוד שורה נהדרת.
אבל הוא גם ילדותי.
כן, עוד שורה נהדרת זה כש... לפני שהם יוצאים למשימה, והוא אומר לה, תראי, אני מבין שקשה לנו להיות ביחד, הוא אומר לה ליז, אבל אני יכול להבטיח לך שני דברים. הדבר הראשון זה, הוא מצביע לגוף הזה, אני תמיד יהיה כזה מקסים, אתה מצפה שכזה, אני יודע שקשה לך לאהוב אותי, והוא כזה, לא, 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 יש לו ביטחון עצמי נהדר, אז כזה. אני...
אוקיי, בעיני הזה דווקא זה נאמר די באירוניה.
יש קצת אירוניה, אבל הוא מכסה את האירוניה של עצמו, כאילו.
אחד מהדברים הראשונים שאנחנו לומדים עליו זה שהוא משייף את הקרניים כדי לא להיות חריג. כדי להשתלב יותר בקלות. ואחד מהדברים שעצוב לו עליהם, בשלב מסוים הוא בטוח שליז
ומיירס
בעצם הולך ומתפתח ביניהם משהו.
הוא לא מבין שמייר...
בסצנה מאוד, מאוד נחמדה בעיניי.
כאמור, הסרט הקטנות הרבה יותר טובות, כן. כן. הוא מוצא ילד קטן, והילד, אתה יודע, מציע לו חלב ועוגיות, כי הוא אדום, אז אתה יודע, זה כמו סנטה קלאוס, אני מניח. כן. והם מרגלים אחריהם, וזה כזה, לא, אתה רואה את זה בסדר, הם לא יוצאים ביחד, הוא סתם עייף, הוא מושיט יד מאחורי הצוואר שלו, כזה, the old yawn and rich.
הוא אומר, שים לב ליד שלו עכשיו.
כן.
אבל העניין הוא שהלבוי עצמו... הוא, אחד מהדברים שמבאסים אותו, זה שהוא לא יכול להציע לליז את התחושה של להיות נורמלית. הדבר הכי שהוא יכול להציע לה זה לחזק את הצד החריג שבה. את הצד שבגללו היא בעצם גם נמצאת בתחילת הסרט במוסד לחולי נפש, כי היא לא יכולה כבר להתמודד עם הנזק שהיא גורמת. למרות שהיא מתמודדת יפה מאוד אחרי זה. עקביות זה לא הצד החזק פה, אבל יש רגעים. אבל זו בנייה טובה מאוד של הדמות של הלבוי, כי למרות שאין לי ממש סיבה לחוש איזושהי הזדהות איתו, עם האישיות שלו, עם היכולות שלו, עם החיים שלו, עדיין הוא מעורר אישיות בזה שיש לו חולשות. שזה אגב אחד מהדברים שהפריעו לי בוונדר וומן, היא... יותר מדי מושלמת כדמות.
אני חושב שזה מסוג הדברים שעובד דווקא לוונדר וומן, פשוט כי ביקום קומיקס סטנדרטי של DC זה החלל של סופרמן היה ממלא, אבל סופרמן של היקום הקולנועי שלהם הוא כולו פגמים והוא בלתי אהוב לחלוטין, אז כזה טוב, אז אני מניח שהיא משמשת את דמות ההשראה שכולם אוהבים.
כן, אבל וונדר וומן כדי לגרום לה להיראות קצת פחות מושלמת עם פגמים, כל מה שהם עושים יש פשוט שהיא לא מצליחה לעבור בדלת מסתובבת בניסיון הראשון. אבל זהו, הדמות שלה נשארת בכל יותר אותו דבר, כל אורך הסרט. אין לה לבטים קשים, אין לה רגע של שבירה. להלבוי יש את זה, והוא נראה פחות אנושי ממנה. אבל הוא מתנהג הרבה יותר אנושי.
אחת הסיבות שרציתי לדבר על הסרט הזה בהשוואה, זה כי לשניהם יש את הסוף שבו הגיבור, הפרוטגוניסט, צריך לבחור בין האנושי לאל-טבעי. בהלבוי התהליך הזה של הבחירה הוא גם כן לא הכי חלק נראה לי מבחינת הסרטית, אבל הוא עובד יותר טוב, פשוט כי הם משלבים את זה בין הרגע האישי של כן אתה פריק, אתה אף פעם לא, אף פעם לא תתאים ביניהם, ל אני מכריח אותך פיזית, כאילו החברה שלך נמצאת בצד השני של הדלת הזאת, הנשמה שלה שם, אתה רוצה להוציא אותה, תצטרך לפתוח את הדלת.
כן.
וכשהוא עושה את הבחירה בסוף, זו בחירה שלפחות באותו הרגע שהוא עושה אותה, היא טרגית, זה כזה, לא. כאילו אני מסרב לאל-טיבי ואני מתוך מחשבה כנראה שליז תישאר מתה.
כן, אבל הוא אומר, הוא לא רוצה להביא את האפוקליפסה.
כן, זה כזה.
הוא בכל זאת מקבל את הבחירה המושכלת. ואגב, לגבי הג'יהאד שמגיע.
כן, אוגדורו ג'יהאד.
אוגדורו ג'יהאד.
כן.
אני רק רוצה לומר משהו. וזה נכון לגבי כל ישות שמתיימרת להיות אל בסרטי קומיקס. אם אפשר לנצח אותך בעזרת רימונים, אתה לא אל.
מבפנים.
כן.
זה מזכיר קצת שומרי הגלקסיה.
זה מזכיר הרבה דברים.
שומרי הגלקסיה 2, כאילו.
כן, ששם זה בהתחלה, זה לא ספוילר.
ושם אפילו יש בדיחה כאילו על זה של כזה, מבפנים זה מטומטם.
זה לא הגיוני, כן.
אז הם עושים את זה מבחוץ, שזה אפילו יותר מטומטם. אגב, אני רק אציין, בתור עכשיו קורא קומיקס, אני מראית המשקבל כזה, זה לא היה, זה בסדר, זה לא היה באמת אל, זה לא היה אוגדורו ג'יהאד, זה היה אחד מ-169 ילדים של אוגדורו ג'יהאד, אוגדורו הם, שהם ישויות פחותות ברמה הקוסמית, ולכן אפשר להרוג אותם באמצעים טבעיים.
עכשיו תסביר לי למה וונדר וומן מתחרשת מפצצה.
זה זמני. יש לה טנאיטס.
אבל שום נשק לא יכול לפגוע בה, היא אלה.
לא,
אלים יכולים לפגוע באלים.
היא לא יודעת את זה.
אז היא משכנעת את עצמה שהיא נפגעת.
זה פסיכוסומטי, כן.
פסיכוסומטי שיש לה צלצולים באוזניים.
היא ראתה את זה, כן.
היא לא יודעת מה זה פצצות.
היא ראתה את הטריילר לבייבי דרייבר, והיא כזה, או, זה נראה מגניב.
כן, אני אביא את האוזניות שלי שעוד לא מצאו.
המוזנות המציאו את האוזניות, אביעד.
אבל עדיין לא.
הם התחלות שלהם יותר מפותחת. אבל כן, הקרב בסוף הוא כזה, אתה יודע, יש,
בהלבוי, כן.
כן, יש מפלצת גדולה והוא חותך אותה ואז כזה המפלצת אוכלת אותו, אבל בסדר, היה לו את הרימונים.
זה דיונון ענק.
כן.
זה שוב
תמנון.
לא, זה דיונון.
זה מתחיל בתור דיונון ונהיה תמנון. זה קטולו.
כן.
זה קטולה הוא ג'וניור.
כן, בסדר. ספייס סקוויד, כאילו.
זה משהו שהיה אז סופר נפוץ בקומיקס, בסרטים קצת פחות אני חושב.
בסרטים זה גם נהיה נפוץ.
נהיה, אוקיי. אתה יודע, ב-2004 פחות, זאת אומרת, מ-2004.
כאילו, הרייבל התבסס על זה שהם נפגשים עם גזע של תמנוני ענק מהחלל.
זה אמור להיות הדבר הכי מוזר שפעם תראה, ובשלב הזה, בשלב הזה של הרייבל אתה כזה, כאילו, כשהסיפור הקצר נכתב, כן, מרום שנת 2016 כזה, כאילו, תמנונים זה לא כזה מוזר, הם מאוד חמודים. קראתי לפני כמה חודשים את Soul of the Octopus, אחלה ספר, ומצרים מאוד מגניבים.
כן, ברייבל כאילו אני סליחה שאני קצת קופץ לזה, אבל באמת...
אתה מאוד אוהב את רייבל?
כשאנחנו רואים את החייזרים הפעם הראשונה, התחושה היא של... הם הולכים להיות תמנונים, נכון? הם הולכים להיות תמנונים. הם תמנונים.
תראה, ראית את הטריילר? חשבת. כזה, חשבת שהם יהיו תמנונים, כזה, הם מטל את הביס. עכשיו, זה עיצוב זר ומפחיד.
כן, זה הייתי רוצה לראות. לא הייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות כזאת רמה של גיוון.
עכשיו, אני חושב שאחד הסיבות שהלבוי עובד זה כי הוא נוצר בשנת 2004.
הגל הראשון של סרטי הקומיקס.
זה לא רק זה, זה לפני, ואני יודע, 2004 זה לא כזה רחוק מבחינה היסטורית, מבחינה קולנועית, זה מרגיש כמו נצח נצחים, איך שאופנות עובדות, לפני שהרעיון של יקום קולנועי. Okay? כי כן. אם הלבוי, אם מישהו בשנת, אתה יודע...
בעיקרון טרום איירון מן.
כן, מדברים היום על ריבוט להלבוי, כבר לקחו במאי, כבר אמרו מי השחקן, נראה מתי זה ואיך זה יצא לפועל. אבל אם אולפן גדול היה מתחיל את הלבוי היום, זה היה מתוך הרנגל כזה, היקום הבדיוני המשותף של ה-BPRD. שזה, אוקיי, בקומיקס יש אכן יקום קומיקס של הלבוי, לקח להם 20 שנה של קומיקסים לפני שהם אמרו בוא נעשה ספינופים ודמויות צד, ויש מספיק היסטוריה והווה ועבר ועתיד כדי לפתח אותם. אם הסרט הזה יוצא היום, דבר ראשון, כאילו היינו עוצרים באמצע הסרט כזה, באמצע המטה של ה-BPRD וכזה, מי זה הבחור הזה שלך ברקע? ובכן, זה רוג'ר דה הומו נוקולס, כזה הוא יופיע בסרט משלו, וכזה, מה זה המסכה הזאת? כן, זה כזה, מה זה המסכה הזאת שתלויה בארון מאחורה? ובכן, זה לובסטר ג'ונסון, הוא פעל בזמן מלחמת העולם השנייה.
זה בדיוק מה שעשו בבטמן נגד סופרמן.
עכשיו לובסטר ג'ונסון, אחלה דמות. קוראים לו לובסטר ג'ונסון, והוא הורג אנשים, ואז הוא מטביע על הראש שלהם את הסימן שלו, שזה אכן לובסטר שלם, צוות של לובסטר.
אוקיי.
Beware the claw.
הקלאה.
כן. אתה יודע, דבר ראשון היו עושים את זה, דבר שני, אם דיברנו על בטמן מול סופרמן, על חלק, דיברנו לא מזמן על גארדיאנס אוף דה גלקסי 2, על אקס-מן אפוקליפס.
עליו לא דיברנו דווקא.
לא, כן, אבל באופן כללי. זה סרטים שהם נורא נורא פשוטים עלילתית, אז כדי לפתור את מה שהם מרגישים כמו פשטות, הם מסבכים יתר על המידה וזורקים מיליון אלמנטים עלילתיים שלא קשורים לשום דבר. זה סרט מאוד מאוד ישיר, זה כזה, הנה הבחור הרע, הנה הבחור שמהווה את האיום הפיזי, הנה הבחירה המוסרית שהגיבור צריך לעשות. זה סרט מאוד מאוד ישיר בסוף של דבר, אין בו משהו מסובך. הפשטות היא הקסם.
ובאמת שלא חייבים, באמת שלא חייבים לסבך, יש לך נגיד את קיקס הראשון, שהוא עלילה מאוד פשוטה ועדיין סרט מענה, ואתה מבין את הדמויות, אתה מבין מה קורה שם. יש לך אפילו את, אתה יודע, נגיד תור הראשון, אמרנו ש...
אני ממש לא אוהב את סרטי תור.
אבל הוא כן סרט שהצליח לשמור על עלילה פשוטה יחסית, למרות שהוא חלק ממשהו יותר גדול שנבנה. וונדר וומן נגיד ניסה לעשות את זה, אבל בעיניי הוא קצת יותר מדי הלך על הפשטנות ולא הספיק על העלילה.
תשמע, לפחות זה מנה ממנו ליפול כאמור מאמורות של דברים כמו קינג ארתור או אליאן קובננט. כאילו, הוא לא טוב, אבל הוא... אני כל כך יכול לראות את הגרסה המסובכת של הדבר הזה, כזה, אוקיי, ואז מה שקורה זה א', באמת, נגיד, זה נורא חכם, וכזה, לא, זה לא נורא חכם, זה פשוט המון המון דברים טיפשיים ביחד, אני קורא לזה תסמונת של יהודי הקרבים, של כזה, אם נוסיף מספיק דברים מטומטמים ביחד, הצופים יתבלבלו, לחשוב שזה אינטליגנטי, כי זה מבלבל אותם, וזה כזה, לא, זה לא, זה פשוט אקסטרה טמטום, על טמטום, כאילו.
אז הלבוי באמת מרוויח מזה שהוא יצא בשנת 2004, זה... אחרי שספיידרמן ואקסמן החזירו לתודעת הרעיון של סרטי גיבורי על, אבל לפני שמרוול הפכו את הרעיון של ליצור יקום שלם לדבר שעובד.
וקצת שיתחו את ההגשה הקולנועית כזה. הלבוי זה, הלבוי לטוב ולרע, אמרת שאתה אוהב אותו פחות ממני, זה בסדר גמור, סרט של גיירמו דל טורו. כאילו, אתה יודע, הגיבור עם התסביך הנוצרי, עבודות מכונה, המלכודות הסמויות סטייל אינדיאנה ג'ונס, הממלכה התת-קרקעית, הסיפורי מיתוס, השוטים שכמו לקוחים מתוך ספרי פנטזיה ישנים, כאילו הקטע דמיון שבו...
אין לי בעיה עם הצלח הזאתי של הסרטים
שלנו. הקטע הדמיוני שבו הם מסבירים איך, אתה יודע, הלבו ישמיד את כדור הארץ, ואז אנחנו רואים את כדור הארץ החרב עם ה... זרועות תמנון ענקיות ברקע, והלבו עם הקרניים ענקיות ועל ראשו כתר להבות כזה. זה המשמעות אגב ענן דורמה, כאילו, ועל ראשו כתר בוער. בשפה הבדיונית שהיוצר המציא.
אין לי בעיה עם השפה החזותית של דל טורו, אני גם מאוד אוהב את זה שהוא לפעמים משתמש בכוונה באפקטים פרקטיים שיהיה יותר קשה לעשות אותם, מאשר להסתבך עם CGI שהוא פחות מסתדר איתו. אני פחות אוהב אותו כמספר. יש לו נטייה ל... גם פסיפיק רים נגיד, יש לו נטייה לקחת רעיון ולשים בו דגש במקומות לא נכונים. הלבוי כן עובד בעיניי, אני חושב שיש לו קצת, יש לו פה ושם נפילות של חוסר היגיון או של פשוט תחושה של טוב אני יודע מה הולך לקרות עכשיו, אבל הוא עובד וזה הרבה בזכות ליהוק טוב, וזה בזכות זה שאתה רואה שדל טורו נהנה לכתוב את הסרט. אני מקווה שגם נהנה לביים אותו, אבל התסריט נראה כמו מישהו שמאוד נהנה ממה שהוא עושה פה.
אני יודע שזה פרק ארוך, אבל בכל זאת עוד כמה דברים. זה פרק אחד לפני 200 שלנו מותר לנו.
כן, הבא יהיה יותר ארוך.
כן.
אנחנו בונים לקראת
זה. עוד דוגמה לאיך אנחנו יודעים שעשו את זה מ-2004, התקציב שלו 66 מיליון דולר.
אוקיי.
כאילו, עוד פעם.
הוא הרוויח פחות מ-100 מיליון.
הוא הרוויח פחות מ-100 מיליון, זה היה מספיק כדי לתת לו המשך. ההמשך לקח... כמעט 4 שנים להפיק, ולצער הרב הוא יצא באותו שבוע אחרי סרט קומיקס אחר, אולי שמעתם עליו האביר האפל.
שמעתי משהו על
זה. כזה, הוא יצא בין איירון מן לאביר האפל, והוא כזה, לא היה שום סיכוי, לא היה שום סיכוי. ואנשים אמרו, אולי יהיה הלבוי 3, וכזה, לא.
אני זוכר בתחילת הקיץ ההוא, שחשבו שאינדיאנה ג'ונס והמלאכת גולגולת הקריסטל יהיה הסרט
הגדול,
הגדול כן. של הקיץ. כן.
ועל איירון מן הגיע בגולם כזה טוב, וואו, כאילו, זה לא יהיה יותר גדול מאיירון מן ועל כזה.
2008 הייתה מטורפת מבחינת ההכנסות.
אגב, גם וונדר וומן עלה 150 מיליון דולר, שבסטנדרטים של היום, שבו אתה שומע שמועות על זה שאתה יודע, הפאמן תקציבים מדויקים לגמרי, אומרים לך שסיביל וור עלה 250 מיליון דולר, אותו דבר על בטמן וסופרמן.
שעדי הקריבים, השלישי, עלה קרוב 300 מיליון.
כן.
חצי מזה המשכורת של ג'וני דאפ.
ווונדר וומן, אתה יודע, בסטנדרטים של היום שהם עדיין מנופחים ומטורפים לגמרי, לחלוטין מוגזמים, אין שום דבר בסרט הזה שמצריך סכום כזה?
סרט שגם אתה יודע שהוא יצליח.
לא, כן, אבל אין שום, אז, אבל זה נחמד לי, אחת הסיבות שאני חושב שהוא עלה כזה יחסית מעט בסטנדרטים המנופחים של היום, זה כי אני מרגיש שהיה מיעוט יחסית של כאילו, עוד פעם, סיבוכים, אז לא היה צריך לעשות רישות ולהמציא עוד סצנות אפקטים, וכזה, אוקיי, מה הולך להיות סצנת האקשן שלנו? אחת, שתיים ושלוש.
הם גם היו צריכים לסיים אותו לפני שמציין את ליגת הצדק.
כן.
שאני מניח שהוא יהיה הרבה יותר יקר בסופו של דבר, אולי קצת יותר יקר, אני לא יודע, הרבה יותר שחקנים ודברים להתחשב בהם. וונדר וומן אגב, זה סרט שברור שהוא יהיה שובר קופות עוד לפני שהוא יצא, כי קודם כל גם Suicide Squad וגם Batman נגד סופרמן, כמה ש...
הביקורות הרעות לא הזיזו להם בכלל.
לא, סרט, אפילו אנשים זוכרים אותם כסרטים גרועים, ועדיין הם היו שוברי קופות. וונדר וומן יש לו ביקורות חיוביות, ואומרי שהוא סרט שגם טוב וגם חשוב, אז זה ימשוך עוד יותר קל, גם את מי שאחרי הסרטים הקודמים של DC כבר החליט לוותר.
אנחנו בזמן שאנחנו מקליטים, הפתיחה לסוף השבוע הראשון מרצות אומרת בלבד, בסביבות ה-100 מיליון, 90 כן. ומשהו. שזה לא רע בכלל.
זה לא מכסה את התקציב, אבל זה בדרך.
זה רק מרצות אומרת, לא כל שער העולם, וזה סוף שבוע הראשון.
בישראל בטוח שזה יצליח.
כן.
יש לך, ברחוב ליד פה יש שלט, אוהבים אותך גל גדות.
סרטים עם ביקורות גרועות, בדרך כלל יש להם זנב קצר, כאילו הם יוצאים, הם עושים את רוב הרווח שלהם באמת בשבוע שמהם הראשונים, ואז הם נעלמים. אתה יודע, הם שוקים כן. די מהר. אם הביקורות הטובות של וונדר וומן יעברו, הם לא רק של המבקרים, אלא יעברו מפה לאוזן, ונראה לי שכן, זה כנראה סרט שיש לו זנב יחסית ארוך.
ותכלס עד ספיידרמן אין להם יותר מדי מה לדאוג.
יכול, אתה יודע, יכול להיות שיהיה פה מקרה פרוזן, שזה כזה, חשבו ש... אתה יודע, פרוזן חשבו שהם מצליח, כי זה סרט השיחות של דיסני, אף אחד שם לא חזה שהוא יהיה כזה מסיב, ופה יש לנו בהחלט עוד פעם קהל שרעב לייצוג, קהל שרעב לסרט כזה, וקהל שמקבל אותו, בניגוד אלינו, בצורה מאוד מאוד חיובית. יכול להיות שאנחנו מסתכלים פה על משהו שיהיה, אתה יודע, אנחנו מקליטים עכשיו, ועוד חודש אנחנו נסתכל ונגיד, זה עדיין בעשירייה, כאילו, זה עדיין בחמישייה אפילו של הסרטים המרוויחים, זה צובר עוד ועוד ועוד.
יש סיכוי, כן.
כן, טוב, זה היה פרק 199.
אז אם אתם שואלים אותנו, הלבוי יותר מוצלח מוונדר וומן, יותר שווה צפייה, ההמשך לא, אבל...
ההמשך הוא הרבה פחות טוב.
אני חייתי את ההמשך פשוט, אני לא זוכר ממנו כלום.
הוא יותר טוב מוונדר וומן, הוא פשוט, ההמשך הוא לגמרי גיירמו דל טורו משתלט על הרעיונות של מגנולה וזורק אותם לצד, יש... הוא כמעט סרט אקסמן, כי כזה הלבוי מגלה אותם לעולם החיצוני, ואז כל מיני אדם כזה, אנחנו שונאים אותך הלבוי, אתה יודע, הם זורקים עליו פחית בירה שנייה אחרי שהוא יוציא לרחוב שלהם עם מפלצת, ואתה כזה, אוקיי, בקומיקס, אחד ההבדלים הכי גדולים בין הקומיקס לסרט, זה שבקומיקס הלבוי הוא לא סודי, זה כזה FBI אומרים, יש לנו חוקר על טבעי ענקי שהוא שד, deal with it, יש איומים על טבעי, כזה, יש
איומים, מה תעשו לנו?
לא, זה כזה, יש, תקשיבו, איומים על טבעים זה דבר שקיים, אין לנו שום סיבה בעולם להשתיק אותם, עדיף שלפחות תדעו שיש מישהו בצד שלנו, וזה כזה, כן, זה הרבה יותר הגיוני מכל הסרטים האלה שבהם אנשים אומרים, אנחנו חייבים להסתיר מהם את האמת, למה?
כן.
למה? הם יגלו, הניסיון להסתיר את האמת סתם מוביל לכם עוד מאמצים ועולה יותר כסף, וגורם לאנשים לחשוד בכם, פשוט תגידו, על טבעי קיים, כאילו, אין מה לעשות, נאצים ניסו להשמיד את כדור הארץ מלאים לפני 40 שנה וממשיכים לנסות. הנה החבר'ה שלנו.
כן, זאת, גם סרטים של מרוול וגם של DC, האמת.
I am Iron Man.
כן.
זה בחירה נהדרת.
האמת שגם בבטמן נגד סופרמן אפילו, הם לא, אין שם איזה ניסיון להסתיר את קיומו משהו. עכשיו, סופרמן בניגוד לאיירון מן, הוא לגמרי מנסה להיות עצמאי ולא משלף פעולה עם אף אחד. שזה לגמרי הפך מאיך שסופרמן בדרך מיוצג. אבל הלבוי הוא... יש לו סיבה לא לרצות להיחשף, אבל הוא זה שרוצה לצאת החוצה, והם לא רק מצליחים למנוע ממנו להיחשף. אז לפחות לנצל את זה. לא כמו ההיפוליטה הזאת שלא נותנת לבן שלה להתאמן כי אין לה שום סיבה.
כדי שיהיה קונפליקט לשאר הסרט.
כן, כדי שתגלה רק ברגע האמת. למה להסתיר את זה? שהיא תדע את זה מראש.
טוב, זה היה פרק 199, שבוע הבא כאמור פרק 200, חכה לכם משהו מיוחד שעבדנו עליו קשות. אילו, אני עבדתי עליו קשות, אני לא יודע, אולי אביעד פשוט
כזה. ישבתי איזה שעה.
אוקיי, הגיוני, כן. אז עד הפעם הבאה, אני תום שפירא.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים. Viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie in the border fires in the humming wires hey man you know you're never coming back across the square across the bridge past the mills past the stacks On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Plan designed and directed by his red right hand.